ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 בוקר טוב, כן, בוקר טוב. מה נשמע? מה קורה? מה המצב?
על הבאזר נכנסת.
כן. על הבאזר. על הקרים.
הנה, הוא מתלבש, למי שלא רואה.
כן, צריך לבוא מכובד לעבודה. כן, בוקר טוב.
כל מקצוע מכבד את בעליו. בוקר אור.
מה קורה?
בסדר, קצת מקורר, אבל...
באמת?
בקטנה, כן.
וואלה, מעניין.
חורף.
מעניין.
אתה לא, אין לך קירור אחד לחורף?
לפעמים יש, לפעמים אני תופס גם שפעת, אתה יודע, כאילו, יש תופעות כאלה מדי פעם. אבל החורף בתל אביב זה לא חורף, זה קיץ של ירושלים. זה לא...
תשמע, זה הדבר היחיד שהם הצליחו לא להרוס לנו, זה את המזג אוויר. יש לך פה ימים כל כך יפים בחורף.
מי זה הם?
בוא נאמר אויבי ישראל, נניח חמאס כזה. תחושת ביטחון הלכה, ביטחון עצמי הלך. הנדלן קרס, נסיעות לחוץ לארץ, לא נוס... כאילו הם פגעו בהרבה דברים, אבל עדיין אתה מתעורר פה לבקרים שהם כל כך צלולים ויפים ואפילו קצת חמימים, כשאתה רואה באירופה את כולם עם המעילים הכבדים שלהם, אז זה הדבר שעוד נשאר.
כן, תענוג, אני אוהב את החורף בתל אביב. חייב להגיד שאם יש משהו שאני אוהב בתל אביב זה את החורף.
וזהו? זהו, חורף,
לא... לא, יש...
יחסית לעיר שאתה אוהב בדבר אחד, אתה די נשאר בה.
למגינת ליבה. תראה, הילדים פה כבר במוסדות.
אז אתה כמו היורדים, איך שהם יגמרו את הקולג' אני נוסע לבני ברק.
יש מצב, יש מצב, כן. רק שהקטן שלי הוא די קטן, אז כאילו זה ייקח אותי טיפה זמן.
כמה הכי קטן?
9.
הוא על הקטן, איפה יצחק קדמן כשצריך אותו?
כן.
אובייקטיבית, אתה קשיר להיות להורות?
ברור.
טוב.
ברור.
כי אני לא בטוח שאני, אבל אם אתה בטוח, אז סבבה.
ברור. תראה, אתה יודע, לא, אנחנו לא ההורים המושלמים, כל אחד יש לו את הקטעים שלו, אבל בסוף, כן, סבבה. מגניב, ברוך השם.
תשמע, אפרופו קיץ בתל אביב, אתה יכול להסביר לי את השיזוף של ביבי במוצאי שבת? מתי זה היה שהוא דיבר? כן, מוצאי שבת. ראית את זה?
כן, אני יכול להסביר לך את זה. זה די פשוט להסביר את זה. איך אני מסביר את זה? המסיבת עיתונאים הייתה טובה, אז אין לכם במה להתעסק, אתם מתעסקים בשיזוף.
אז זו, מסיבת עיתונאים הייתה טובה.
אין,
כי אם... טוב, אוקיי, אז מסיבת עיתונאים הייתה מצוין, מה זה טובה? התברר לנו שהכל היה...
אם היה משהו לא טוב, הייתם מתעסקים בדברים שהוא אמר.
תקשיבו, נראה כמו רוס בחברים בפרק המפורסם,
לא, אבל אין לכם במה להתעסק. שבוע שעבר זה היה דיסקית. שבוע שלם, הדיסקית, הוא עם דיסקית, זו הייתה שאלה מוזמנת, זו לא הייתה שאלה מוזמנת. היא אמרה, הוא אמר, כן היה דיסקית, הוא הכין מראש, הוא לא הכין מראש. שבוע שלם, דיסקית, דיסקית, דיסקית. נגמר השבוע, עשה מסיבת עיתונאים חדשה, הכל היה טוב, דיבר נהדר, ניסו להטריל אותו בכל מיני שאלות מטומטמות, בסדר, ענה להם, כאילו, עשה מהם ליצנים, מה שזוף, שיזוף, שיזוף, ולא, למה הוא שזוף, מה הוא שזוף, מה האיפור, לא האיפור, וזה, מתעסקים. נראה לך רציני בזמן מלחמה, שואל אותך ברצינות, בזמן מלחמה, חיילים נהרגים, מה אתם מתעסקים באיפור של ראש הממשלה? נראה לך הגיוני, זה הדבר הראשון שאתה מתעסק בו בתוכנית בתחילת השבוע. נראה לך הגיוני?
כן.
אוקיי.
כן, אנחנו בני אדם, כשיש לנו ראש ממשלה כבר 17 שנה, מי סופר, הזמן הרי עובר מהר מאוד כשנרצחים ונשחטים, אז פתאום הוא מופיע בדמותו שאתה זוכר שהיינו כשהיינו ילדים, היינו אומרים קושי סמבו?
כן.
זה מותר להגיד את זה היום?
לדעתי לא.
אוקיי, אז תחוזר בי. וכאילו באמת מישהו או מרח עליו את החומר הלא נכון, וגם בצד אחד נראה כאילו יש לו פנס, בקיצור הייתה שם תאונה. ובסדר, אני מקווה שהוא יתושש ממנה. גם למדינה הייתה תאונה, רק לה יהיה קצת יותר קשה מלהתושש. איך הוא שר במחכים למשיח? הייתה תאונה ולכן משיח לא בא, ומשיח גם לא מטלפן, בדיוק.
נכון, אבל בעזרת השם הוא יבוא, אנחנו מאמינים, אחד מעיקרי האמונה של הרמב״ם, 13 עיקרי אמונה, זה אמונה בביאת המשיח. אמנם לא, אין פה משיחיות קיצונית כמו אלה שמאמינים במדינה פלסטינית, כמוכם, כן? כלומר, המשיחיות שלכם זה משיחיות שבאמת, אתה יודע, זה סמל למשיחיות. לא משנה מה יקרה, ישחטו אותנו, יארגו אותנו, יאנסו אותנו, יערפו לנו את הראשים, אתם תמשיכו להאמין במדינה פלסטינית שאין בלתה, זה הפתרון, לא יעזור שום דבר, אנחנו רוצים מדינה פלסטינית, שזה יפה. בכל זאת, אנחנו יכולים להתקנות בכם וללמוד מהי דבקות. להתקנה ודבקות באמונה. יפה, מדינה פלסטינית, זה יפה. אנחנו פשוטים יותר, מאמינים באחרית הימים שיבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימינו. אבל כל אחד טוב, מהמשיחיות שלו.
כל אחד המשיחיות שלו. טוב, מדינה פלסטינית, אני רק ברמז קטן ככה בידידות, זה לא יצליח. הספין הזה שבמסגרתו אתם טוענים שמדינה פלסטינית נמצאת מעבר לסיבוב, לא יתפוס, מסיבה פשוטה שהוא דמיוני. אני רק אומר, כן, שאנחנו מתעסקים בתאונת השיזוף, כי אחד, היא סממן לחוסר מודעות עצמית משווע, ושתיים, ההתעסקות של האיש באיפור ובהדבקות, שאגב עולים לנו אלפי שקלים לחודש, הם הרי לא מזמן קיבלו העלאה של תקציב האיפור, אני לא זוכר, זה 60 או 80 אלף שקל בשנה, אז זה מקנה לנו את הזכות הקטנטונת הזאת להתייחס לזה, בעיקר כשמדובר בראש ממשלה, אבל הרגע אמרת, לדיסטל, חבר'ה, תכף נגיע לדיסטל. אוף, הורגים אותי. לפני דיסטל, אני רוצה להתייחס, בכל זאת, פה אמיתי המלומד אמר שהייתה מסיבת עיתונאים טובה, אז כשהוא הסביר שבצפון הכל טוב, אתם יודעים מה, לפני בצפון הכל טוב, בואו נשמע על חילופי הדברים, ירון אברהם פרסם את זה, בישיבת הממשלה, אפרופו סביב ההסלמה בצפון. ראש הממשלה נתניהו, אנו מקים בחיזבאללה מכות חזקות. השר ברקת, חייבים להתעורר עכשיו לצאת מהקונספציה. נתניהו, שום קונספציה, אנחנו תוקפים הרבה יותר ממה שחושבים. שיקלי! זה שהרגו 100 מחבלים לחיזבאללה לא עושה רושם למען האמת, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. ברקת, האיראנים משחקים שחמט וקבינט המלחמה משחק ששבש. אתם תקועים בשישי לעשירי, ועכשיו תשמע קטע של 6 שניות, אפרופו נתניהו במסיבת העיתונים המצוינת הזו, וקראתי לו איפה האוהל הזה עכשיו.
אנחנו מקים בחיזבאללה בהיקפים שהוא, אני לא חושב שהוא תיאר לעצמו. אתה זוכר שלפני 3 חודשים היה ויכוח על איזה אוהל? איפה האוהל הזה?
לא, את הצחוק לא צריך, למרות שזה צחוק שתמיד מצחיק אותי. היו, כן, אז חיזבאללה פשוט עברו את הקו, בנו אוהל בצד שלנו, ממשלת ישראל, מזכיר לכם, ימין מלא מלא, כן? שתחזיר את הביטחון ואת הזה, לא עשתה כלום. עכשיו הוא שואל, איפה האוהל? עכשיו, אחרי שאנחנו כבר כל 100,000 מפונים, מנרה נראית בערך כמו השיזוף של נתניהו. לא רציתי להגיד הפרצוף, אבל בסוף נתניהו גבר נאה, אסור לשכוח את זה, בלי ציניות. ועכשיו הוא שואל על האוהל. לא, זה קוריאה, האיש קוריאה. כן, תודה, סליחה.
כן, מה הפואנטה? לא הבנתי מה הפואנטה.
לא, אין פואנטה. זה הקטע. אין פואנטה. נשבע לך, אין פואנטה.
כן, הוא לא אמר שהכל טוב בצפון. איפה הוא אמר שהכל טוב בצפון?
אני אמרתי שהכל טוב בצפון.
כן, אמרת בזמן שהוא הסביר לנו שהכל טוב בצפון. לא, אמרת בזמן שהוא הסביר לנו שהכל טוב בצפון. הוא אמר שהכל טוב בצפון?
הוא לא אמר שהכל טוב.
הוא לא אמר שהכל טוב.
אבל אמר שאנחנו מקים את החיזבאללה הרבה יותר משנה.
אני משתגע מאיזה כוחות האיש הזה עשוי. איך אפשר לנהל איתכם מדינה? איך אפשר לנהל איתכם מדינה? איך אפשר להיות ראש ממשלה במקום הזה שעדת אנשים זאבים טורפים, כל מה שהם רוצים זה במפלתך, תוך כדי מלחמה. לבכם אינו במקום הנכון. אני לא יודע מה אתם רוצים. אני לא יודע מי אתם רוצים שינצח. אני אומר לך ברצינות. אומר לך, עכשיו אמיתי, אני מאמין שאצלכם יש אנשים שרוצים שנפסיד בשביל שנתניהו ייפול. אתם מעדיפים שנתניהו ילך הבית, שנתניהו יהיה בבית ולא החטופים יהיו בבית. אני מאמין בזה. אני רואה את ההתנהגות שלכם, אני בטוח שיש אנשים שרוצים במפלת ישראל, מעדיפים את מפלת ישראל כדי שנתניהו ייפול. זה ככה, זה מה שאני מבין מההתנהגות שלכם. לבכם לא במקום הנכון, פשוט לא במקום הנכון. ירדתם מהפסים לגמרי. ירדתם מהפסים. תשמע את גדי שמני. תשמע את גדי שמני. זה היה הטמבל הזה, היה אלוף בצהל. תסתכל, תקשיב מה הוא אומר, קונספירציות באמצע מלחמה על ידי מישהו שהיה אלוף פיקוד מרכז, תקשיב.
אני ממש מתחיל לחשוש חשש אמיתי, אני אומר, זה לא משהו שהיה אצלי עד היום, אבל כל יום שעובר, אני חושש יותר ויותר שנתניהו לא באמת מעוניין להחזיר את החטופים.
נתניהו לא מעוניין להחזיר את החטופים. איך האנשים האלה נהיים אלופים בצהל? מי מסנן את הדבר הזה? כל בינוני, אתה צריך להיות בינוני בשביל להתקדם? מישהו קצת מאתגר את המערכת לא יכול להתקדם? איך יכול להיות שיש פער כזה בין הלוחמים שאנחנו רואים בשדה הקרב לבין המטה הכללי שלנו? איך הפער הזה נוצר? לבינוניות הזאת. תקעתם פה מדינה שלמה במשך 30 שנה, גלעד שרון עוד מפרסם תורים, גלעד שרון מפרסם תורים בידיעות אחרונות. כן, עיתון הבית שלו, שקידם את הגירוש מרצועת עזה, שהוא הציע לאבא שלו. הוא עוד מפרסם, ביבי כן, אתם לא, הוא נותן לי ציונים, אתה כן עיתונאי, אתה לא עיתונאי, אתה כן מבקר את ביבי, על זה שהוא מכניס סיוע, אבא שלי לא היה מכניס סיוע, אבא שלך גירש את כל היהודים מרצועת עזה, אבא שלך נתן לערבים את רצועת עזה. מה אתה מדבר? מה אתה פותח? אין לכם בושה? על מה אתם מדברים? הימין צדק כל הדרך. שרון בגד במצביעים שלו אחרי שהוא הבטיח דין נצרים כדין תל אביב. נכנע לשמאל, ככל שהיה חזק, מנהיג חזק, כך הוא קרס, קרס לחלוטין. לא יודע אם בגלל המשפטים או בגלל שיאהבו אותו, קרס לחלוטין. עשה את האג'נדה של השמאל, למרות משל המתפקדים של הליכוד. תקשיב עכשיו, לפני 5 שנים, בתוכנית עוד לפני שאתה היית, הייתי עם ענת דודוב. תקשיב, ראיינו את בצלאל סמוטריץ', מה בצלאל ואני אומרים לה. תשים לב, לפני 5 שנים, כל מה שהימין אמר צדק. תקשיב לדברים, בבקשה.
בצלאל, להערכתך זה ייגמר בכיבוש הרצועה?
חד משמעית.
ראש הממשלה לא רוצה את זה, שר הביטחון לא רוצה את זה.
בצלאל רוצה את זה? אתה רוצה את זה, בצלאל?
בצלאל כנראה רוצה את זה.
אני מבין, חברים, כן, אני מבין שאין דרך אחרת. כשאנחנו בורחים, המציאות רודפת אחרינו. וכשאנחנו לוקחים אחריות, נוצר מציאות טובה יותר לשני הצדדים. מי שרוצה לברוח מאחריות, אז הוא מרוויח שקט מלאכותי, מדומה עוד שנה ועוד שנה, והוא מנסה למשוך זמן.
והמחיר?
כולל מחיר, כולל מנהל אזרחי.
נכון, ענת, המחיר הוא הנגב שנשרף לנו מול העיניים.
כאילו שזה לא יתפוצץ עוד פעם. חד משמעית.
עם מאות אלפי ילדים שגדלים בחרדה.
זה לא ייגמר בלי כיבוש הרצועה. אני מסכים ב-100%. זה לא ייגמר. בסוף כל מה שהימין אמר קרה. כל מה שהימין אמר קרה, ועכשיו מה שבצלאל אומר, זה מה שיקרה.
זה הכל, וזה קרה. הנה, כבשנו את הרצועה. מה שהימין אמר, אמרתי לפני 5 שנים, כל מה שהימין אמר קרה, והנה עכשיו מה שבצלאל אומר שנכבוש את הרצועה יקרה, והנה קרה. קרה, אז תגידו, טעינו. אז עכשיו אתם באים, אז עכשיו אתם באים בטענות לסטרוק, אוי אוי אוי, היא שאלה שאלה את הקצין. בחדשות 12 לא אהבו את זה. יונית נזפה בראש הממשלה שהוא העיר לקצין, לטולדנו ולא לסטרוק, וגם ירון אברהם, ירון הודו, כן, לא אהב את זה. והמציא איזה סיפור שהרמטכ"ל לא מגיע לישיבת ממשלה, ויושבים שם כל החבורה ונוזפים בנתניהו. איך אפשר לנהל איתכם מדינה? לשרה אסור לשאול, לקצין, לשרה אסור לשאול בממשלה שאלה קצין על דברים שהיא שומעת. 8 ילדים וחתנים שלה נמצאים עכשיו על מדים. היא לא יכולה לשאול שאלה, אם יכול להיות, שטייסים לא הפציצו. בק, תגידו, אתם חיים בדיקטטורה צבאית? אתם באמת רוצים, אתה כותב היום בעיתון, סטרוק עם מוטציה, אתם מכונת רעל. אתם מכונת רעל. איך, אתה יודע מה? אני מעריץ את נתניהו, מעריץ אותו, אני לא יודע מאיזה חומרים הוא עשוי.
לא ידעתי.
לא יודע מאיזה חומרים האיש הזה עשוי.
אתה אשכרה מעריץ אותו?
הוא מעל הטבע האיש הזה.
וואו.
מעל הטבע. וואו. אני, מה שהייתי עושה לכם, כבר אמרתי פעם.
נכון. אתה יכול להגיד שוב?
אין צורך. הכל מתועד.
נכון, נכון מאוד. טוב, זה קוריאה, אתה ממש קוריאה. אתה גם, בטח מישהו מספר לך שהכל המתיילד, יכול להשפיע על העובדות. הימין צדק בהכל. הימין שאמר שממשלת ימין על מלא מלא תחזיר לנו את הביטחון. הימין שאמר שהטרור מריח חולשה, ואז הוא מרים ראש. הימין שהחזיר את סיני עד הגרגר האחרון. הימין שעשה את ההתנתקות, מה לעשות, זה הליכוד בתמיכת נתניהו. צדקתם בהכל. עכשיו אתה אומר שאנחנו רוצים שנפסיד. כרגיל מדובר בדיבה, לא יודע, אין לי מילים, מצטער חבר'ה, אז לא המילים. מה, מתואבת, מה, מטורללת, אבל עוד לפני זה, זה כבר התרגלנו לזה שאתה אומר את זה, אתה, הקטע הוא שאתה בא בטענות לגדי שמני, שאומר שהוא לא בטוח שנתניה רוצה שהחטופים יחזרו, ואז אתה אומר שאתה חושב שהשמאל, שהשד יודע מה זה שמאל, כן, הרי אין פה באמת שמאל, רוצה שנפסיד. זאת אומרת, בעודך מתלונן על זה שאלוף, אגב, אלוף מצוין, שהיה גם אלוף פיקוד מרכז, אומר שהוא לא בטוח שנתניה רוצה, ואז אתה מעליל על יד דם הרבה יותר גרוע, האול פחות דיבר על בן אדם אחד, אתה מדבר פה על קהל. אבל אני רציתי להתקן אותך במשהו לגבי הרוצים שנפסיד. ינון יקר, ינון אהוב, ינון דגול, הפסדנו. השבעה באוקטובר הייתה המפלה האיומה ביותר שישראל הריבונית ספגה מאז שהוקמה, ולדעתי מאז שהוקם בכלל המיזם הציוני. זה לא דומה לכלום. מה שצריך לעשות עכשיו זה לפרק להם את הצורה ולגבות מהם מחיר שיטביע כמו בכתובת, לא, כתובת קקה, התכוונת ברזל מלובן, לצרוב להם את התודעה שלא עושים דבר כזה ליהודים. אבל הפסדנו תחת הימין על מלא, שכולם חיכו שהוא יקום סוף סוף, תקימו את הממשלה הזאת, אני לא אקריא לך עוד פעם את הציוצים, נתניהו, מחר, נחזיר את הביטחון. עכשיו לגבי סמוטריץ' שצדק, בוא תשמע מה סמוטריץ' אומר בקולו, פשוט הלתרתי את זה, אז בבקשה.
אשר הדלגיטימציה, חמאס הוא נכס ורשותי נטל. הנה תראה, תראה איך היום ביידן, שהוא נשיא אוהד מאוד, יש לנו הערכה וכבוד לסיוע לשתף פעולה יוצא מן הכלל איתו, איך הוא לוחץ אלינו להעביר, וכן אתה אמרת בצדק, הוא לא יעבור שקל לעזה.
בקיצור, לא השמעתי את האינסרט הנכון, כי האינסרט הנכון של בצלאל, זה מה שהוא אמר לנו בפגוש בשבת, כשהתקלתי אותו עם האינסרט הנכון, שהוא אומר במפורש, שהוא בעצם מסביר את הקונספציה של נתניהו, שהרשות היא נטל והחמאס הוא נכס. הוא בעצם נותן את הנאום הפרוגרמטי, שזה מהווה את כל ההסבר המפותל, למה צריך להמשיך ולפמפם את כל הנושא הזה של חמאס, עד שהוא ייצר את מפלצת המלחמה שלו. ועכשיו סוף סוף הגענו, אז בוא בכל זאת, כאילו, אי אפשר להתעלם מגלית דיסטל את בריאן. ובואו קודם נתחיל עם אני מתנצלת.
היו בערך 100 אנשים שהדהירו 9 מיליון לתהום. מהפוליטיקה, מהתקשורת, ממובילי הרשת. אני הייתי חלק מהאנשים שגרמו למדינה להיחלש, שפגעו באנשים, שפגעו באזרחים, שבחיי היום יום הם חברים שלי, הם בן הזוג שלי. זה נחת עליי בשנייה, ליאור, פתאום פח, פתאום את קולטת שכל מה שחשבת שעשית טוב, עשית רע. ויצרתי שסע, ויצרתי פילוג, ויצרתי מתח, והמתח הזה הביא לחולשה. והחולשה הזו בהמון מובנים הובילה לטבח. כי אני פה יושבת ואומרת לך, לציבור הדמוקרטי חילוני, חטאתי לכם, גרמתי לכם לכאוב, גרמתי לכם לפחד על החיים שלכם פה. אני מתנצלת על זה.
בקיצור, אני שואל את עצמי האם יבוא היום שבו גם אתה, אפילו לעצמך בבית מול המראה, תגיד, נכון, התפרנסתי מצוין בערוץ 14, אבל לא שמתי את הגבולות, לא עצרתי באדום, המשכתי להפיץ את כל מה שהפצתי לאורך שנים. אני לא יודע אם תגיע לשם או לא תגיע לשם, בסוף זה מלחמה על פרנסה, לא על אידיאולוגיה, הרי לנתניהו אין באמת אידיאולוגיה, והעובדה, עכשיו אתה נגעת בזה, אז אני רק אגיב, שהוא בסוף העיר לתולדנו, ולא לאישה הזו, שמוטציה זה מחמאה עבורה, שואלת בישיבת ממשלה, אלוף בצבא, אם זה נכון שטייסים מסרבים להפציץ מטרות, ובכך פוגעים בלוחמים, באחיהם הלוחמים, כשיש לה 1,001 כלים לבדוק את זה, לא בישיבת ממשלה, לבקש שיחה בחיל האוויר, רמטכ"ל, היא שרה בממשלה, יכולה לבקש שתקבל. והיא יודעת הרי שזה פייק מוחלט, שמה 7 באוקטובר האנשים האלה לא ישנים. אגב, יכולה לבקש גם ביקור בבור של חיל האוויר, או באחד מתאי השליטה, ולראות איך לא הגדילו, הקטינו את כל מבחי הביטחון, עושים שם סיוע שאף צבא בעולם לא יודע לעשות, 100 מטר. 100 מטר פצצה של טון, זה לא היה דבר כזה. עכשיו, מה הטכניקה? זו הטכניקה הרגילה שלכם בערוצי הרעל. אתם רק שאלתם. אבל ברגע שהיא שואלת את השאלה, זה מתחיל לרחף. האות מצייץ, השני מרטווט, השלישי כבר בכל ערוצי הרעל, אגב, העליתי מקודם ציוץ עם 6 צילומי מסך מערוצי התרעלה הביביסטים, מה כבר עושים לגלית דיסטל? מאתמול בלילה. אלוהים יודע מה, היא הרי אמרה שהיא ממשיכה לתמוך בנתניהו, תרגעו. בקיצור, שיהיה בהצלחה לכולנו, שנה טובה שתהיה.
טוב, בוא נשמע עכשיו את אסף חתך לי פה לבקשתי את הקטע מחדשות 12 אתמול, אני רוצה לעשות לכם, תקשיבו אתמול איזה מכונת רעל, הוא מדבר, תשמע, אני לא יודע מה הסיפור של גלית, גלית זה הסרט שהאישי שלה, היא לוקחת אחריות על הטבח, שיהיה לה בהצלחה מה שהיא רוצה. אם יש מישהו שקודם כל, יום אחד יסתכל במראה זה אתה, אתה על מכונת הרעל, שתוך כדי שאתה מדבר, אתה קורא למוטציה, לאורית סטרוק. אתה קורא למוטציה, ואתה מדבר על אחרים שהם מכונת רעל. הרי אין דבר שלא אמרתם, אתה והחברים שלך, כן, של תינוף וגידוף ופילוג ושיסוע, ולא משנה מה. שיסוי, וכל מה, אין משהו שלא אמרתם לפלג את החברה הישראלית. אתה בעצמך הרי אמרת, בוא ניפרד לישראל ויהודה, קידמת, אתה קידמת קמפיין כזה. אתה קידמת, הנה, לא למדת כלום מהשבעה באוקטובר.
ברור.
לא למדת כלום, אתה עדיין מדבר. בואו נמשיך, בואו תביאו את הרפורמה.
אסתכל בך ואני אומר זה בתוקף.
בואו, הנה, בואו נתפצל, בואו נתפצל. אתה מדבר, אתם מדברים על פילוג, אתה מדבר על להסתכל במראה ולעשות חשבון נפש, אתה אמרת לא אגייס את ילדיי לצבא, אתה אמרת הוציא את הילדים שלי מהארץ, אתה אמרת אנחנו הורסים את המדינה, אתה יודד את הסרבנות, אתם פגעתם בביטחון של מדינת ישראל, אתם הובלתם את הקריסה הביטחונית של מדינת ישראל שעודדה את ההתקפה שלנו, אתם עשיתם את כל הדבר הזה, ועוד יש לכם את החוצפה לפתוח את הפה, יש לכם את החוצפה לדבר על חשבון נפש של מישהו אחר. עכשיו תקשיבו למכונת הרעל של חדשות 12, בבקשה.
עימות חריף בין השרה אורית סטרוק לראש אגף אסטרטגיה בצה"ל, אלוף טולדנו. סטרוק שאלה אם נכון שטייסים מסרבים מצפונית להפציץ מהאוויר, ובכך לא נותנים חיפוי אש ללוחמים בשטח. אלוף טולדנו השיב זו שאלה נוראית. ראש הממשלה בחר לנזוף בו ולא בא.
בחר לנזוף בו ולא בא.
אל חדר ישיבת הממשלה נכנסו היום לא רק שרים, אלא גם תיאוריות קונספירציה חסרות בסיס ואחיזה.
קונספירציה, כן?
בשלב הזה ראש הממשלה התערב ופנה דווקא לאלוף טולדנו.
לגבי הסיפור של השרה סטרוק, בדקתי את העניין הזה, אין שום מקרה שאפילו דומה למה שהיא מתארת או טוענת שהיא שאלה בישיבת הממשלה.
ראש הממשלה ביקש מהרמטכ"ל להגיע לא רק לקבינט המלחמה ולקבינט המורחב, אלא גם לסקירה מול כל שרי הממשלה. הרמטכ"ל טרם הגיע. אתה מספר לנו שיש סיבה גם לבקשה וגם לסירוב שלנו.
עכשיו תקשיבו, עושה ציפור, ממציאים ציפור.
ונשנות של שרים, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף אבי גיל, פנה בימים האחרונים ללשכת הרמטכ"ל הרצי הלוי, וביקש ממנו, בשמו של נתניהו, להגיע לישיבת הממשלה בירושלים כדי לתת סקירה מורחבת לפני השרים, ולא להסתפק בשליחתו של אלוף טולדנו, כפי שקרה עד עכשיו. למיטב הבנתי, הרמטכ"ל לא החזיר תשובה שלילית לבקשה הזו, אבל הוא אמר, אני אגיע כשאני אוכל, אני אעשה את זה. מה שמעניין הוא הרקע.
מערך הצעירים
בממשלה מאשימים את הרמטכ"ל שהוא לא מגיע, כי הוא יודע שהוא ישמע ביקורת. אבל קשה להתעלם מהרושם, ואני מזהה את זה בשבועות האחרונים, שחלק מהשרים רוצים פשוט לייצר התנגשות תקשורתית חזיתית מול הרמטכ"ל. עכשיו צריך לזכור, יונית, הרמטכ"ל מופיע 3 פעמים בשבוע, בפני הדרג המדיני, פעמיים בשבוע בפני קבינט המלחמה, פעם נוספת בקבינט המורחב עם 15 שרים ועוד משקיפים, לא בדיוק פורום צנוע, וכפי שפרסמנו פה, גם שמע שם מתחת אלבונות מצד שרים, כך שנראה שהם חותרים למגע, והוא בעיקר יודע שמחכה לו מלכודת.
מחכה לו מלכודת.
אני חייב להגיד פה משהו על הדבר הזה, כי יש פה ממש ניסיון להפריע לצבא.
ניסיון להפריע לצבא, אין מילה אחרת. ולהעביר
כל מיני רווחים פוליטיים של כל מיני אנשים שלא קשורים או לא מבינים בכלל את המערכה.
גם ראוי שראש הממשלה בשמו וקולו יצא ויגן על שרים, על אלופים ועל רמטכ"ל, ועל חיילים שנלחמים ולא גורמים בליכוד.
אתם קולטים את מכונת הרעל המטורפת הזאת שאתם מסתכלים עליה בערב, אתם קולטים איזה רעל מחדירים לכם למוח? יש פה ניסיון להפריע לצבא, אין מילה אחרת. להפריע לצבא. ירון אברהם המציא סיפור. אשכרה המציא סיפור. ראש הממשלה ביקש מהרמטכ"ל לבוא לישיבת הממשלה, הרמטכ"ל אמר לו אני אבוא ברגע שיהיה לי זמן. עכשיו הוא כבר ממציא שמכינים לו מלכודת. הוא אשכרה המציא שמכינים מלכודת לרמטכ"ל. שלא לדבר על זה שנוזפים בראש הממשלה, שהוא נזף באלוף שבחוצפתו העיר לשרה ששאלה אותו שאלה. הם רוצים לחיות בדיקטטורה, למה? כי הממשלה היא הממשלה לא נכונה, היא של ההמון הבבוני. והדיפ סטייט של הצבא והמשפט והשופטים והאקדמיה והפרקליטות הם הנכונים, ולכן הקצין הוא צריך לנזוף בשרה, ואלה שיושבים שם באולפן שאין לי מושג מה הם עשו בצבא שלהם, כן, הם נוזפים, הם נוזפים בממשלה שמעיזה לשאול ש... תקשיבו, אנחנו חיים בעולם הזוי, זה אשכרה עולם הזוי, הזוי עם היי, הזוי.
נכון. כן, אותה מוטציה שדיברתי עליה הרגע, אורית סטרוק, גם קינתה את הצבא כוח וגנר. יש במחנה שלכם אנשים שקראו לטייסים מוגלה. אתה הרגע קראת לאלוף בצהל טמבל. והעיקר אבל שאתם עובדים 24-7 באחדות ישראל ובהפצת אהבה. אז אני מצר על כך שאתה עוד לא הבנת...
אלוף בדימוס, קראתי
לו. כן, בסדר, קוראים לזה אלוף. אני מצר על כך שאתה עוד לא הפנמת. כל זה לא יטשטש את מה שהוללתם לעם ישראל. החל מההפיכה המשטרית, המתונפת והמטורללת, שהסתרתם אותה כל הקמפיין ממצביעי הליכוד, היחידים שדיברו על זה היו אנשי סמוטריץ' מהשישה בינואר, שפלגה ופרקה אותנו בכל התחומים, ואתם ראיתם את זה. הוזהרתם בזמן אמת. יש פה אנשים, רבים מאוד, אני ביניהם, שלא יסכימו לחיות במדינה יהודית שאינה דמוקרטית. והאנשים האלה יודעים שלתת למשפחת נתניהו, לא רק להגדיל לעצמה את תקציב האיפור, אלא גם למנות את שופטי ישראל, זה סוף הדמוקרטיה. ואחרי שנחלשנו, והוזהרתם על ידי אמן והרמטכ"ל,
אנחנו לא הוזהרנו.
רגע.
אנחנו לא הוזהרנו.
לא, אתה לא מפריע.
אתם סירבתם לשרת.
אתה לא מפריע.
לא, די, גמרנו.
אתה לא
די
גמרנו, אבל אני, זה זכותי לענות לך.
לא, אתה התחלת.
אתה לא נכון, מה פתאום? לא התחלת.
אתה התחלת, כן.
לא, בהתחלה היה דיאלוג של שנינו,
ואתה התחלת, ואז אתה התחלת.
אני לא התחלתי.
כן.
לא, אני לא התחלתי.
טוב, תסיים ואני אמשיך, בסדר.
לא, אתה מבין, אתה עכשיו נתת לנו של שעה, ואני רק מתחיל לענות לך. אתה פשוט, אתה מבין, קשה לך. אתה מסתכל על איי החורבות שהשארתם מהמדינה הזו. אתה מסתכל על אורית סטרוק שמפזרת ציאניד על הפצעים הפתוחים שלנו. אתה שומע את גלית דיסטל שאומרת לך את האמת בפרצוף. בפרצוף. כאילו אני אמרתי, לא אני אמרתי הבוקר. היא אמרה. וקשה להגן על זה. אז אתה הולך למחוזות השקר וההסתה, ואני מזכיר לך, הציבור היה כאן כל השנה הזו. הוא ראה את זה, הוא ראה גם את הזרת אמן על מערכה רב זירתית, כי יש תחושה שנחלשנו, כי באמת נחלשנו. ומה עשיתם לדולר, ומה עשיתם לבורסה, ומה עשיתם לכלכלה, ומה עשיתם להייטק, ומה עשיתם לסייבר, ומה עשיתם ללכידות שלנו? הכל בשביל מה? בשביל עילת הסבירות. עכשיו, מה קרה? אם שמת לב, ואני לא יודע אם שמת לב, קראו פה שני דברים בחודש, חודשיים האחרונים, שלא שמנו לב. איראן הייתה סף גרעינית, בזכות הדחליל. והדבר השני הוא שעכשיו אם תהיה פסיקת בגץ שפוסלת את החוק ההוא, אז קיבלתם מהפכה חוקתית שנייה על הראש. עכשיו, יכולתם לעשות דבר פשוט, מה שאילת שקד עשתה. לחכות, לתת לנשיא החיות לפרוש, ששר המשפטים יבחר יחד עם הנשיא הבא, שני שופטים, אחד שמרן ואחד ליברל, ואז יש לו כבר רוב שמרני, נגמר האירוע, כמו אילת שקד, בלי להרוס את המדינה. ממשלת ימין על מלא, תראה מה עשיתם. תסתכל סביבך. הכל עולה בלהבות. היה מותג שקראו לו ישראל, הוא היה הכי מצליח בעולם.
אנחנו לא הוזהרנו. אתם לא הוזהרתם.
לא, לא, מה פתאום.
לא, אתם לא, עכשיו אני מדבר. עכשיו אני מדבר.
לא, לא, ממש לא הוזהרתם.
אתם פגעתם...
עכשיו דסר דיבר, ביקש לך לצאת פרסומות.
אתם פגעתם, אתם סירבתם לשרת בצבא.
ממש, שקר.
אתם מילא הייתם מזהירים.
שקר, גס.
בן, אני עכשיו מדבר.
אפילו הטייסים... לא, אתה לא מדבר עכשיו. נקודה. לא מדבר. הבנת? תודה. שקר גס, כל פעם שתשקרב תגיד שסירבנו, אני אגיד שאתה שקרן. בן צ'וק, אתה יודע למה? כי אתה שקרן.
תשתלט על עצמך חמוד.
אני לא אשתלט על עצמי, רק עליך.
די חמוד.
על עצמי, על עצמי באתי תקווה.
תשתלט.
לא הייתה סרבנות, הייתה הפסקת התנדבות.
תן לדבר.
אבל אם הייתם ממשיכים ממלכת הפירוק, גם זה היה מתפרק.
תן לדבר. אתה לא שולט על עצמך.
אתה יודע ש...
אתה לא שולט על הכעסים שלך, בן.
אמר לך.
בן.
אתה יודע שאומר חצת פרסומות.
אתה לא שולט על הכעסים שלך.
נכון.
אתה חייב טיפול.
אז אתה יודע מה? תמליץ לי ואני אלך לטיפול.
אתם לא הזהרתם.
הזהרנו ועוד
איך. אתם פגעתם בצבא.
הזהרנו,
אתם פגעתם בכלכלה,
והזהר.
אתם החלשתם
בוקר,
את מדינת ישראל,
החלשתם, מאות אלפי אנשים
החלשתם את מדינת
יצאו כל
ישראל,
שבת, יצאו באמצע השבוע, יצאו לצמתים, יצאו לרחובות, מאות אלפים,
אתה
אישית פיתרת שר ביטחון, כי הוא נתן הזרה אסטרטגית, שר ביטחון בקולו,
בן, אתה לא
ישבת במלוא זכיחותך, כמו בלון הליום, מלא אתה יודע מה, ופיתרת את יואב גלנט, אתה זוכר? זוכר את זה?
בן, אתה לא
אני אבל הסכמתי כבר שאני לא שולט בעצמך.
אבל אתה לא שולט בכעסים שלך.
אני רוצה לשאול אותך, אתה זוכר שישבת בעת, תצא?
תצא. שלום לקורל גבאי.
בוקר אור.
אלמנתו הערה של אלירז גבאי, זכרו לברכה.
נכון.
מה שלומך?
שאלה מוזרה, אבל אני יכולה להגיד, מה יהיה שלומי? שלומי יהיה טוב.
אני, סליחה, אני קודם כל רוצה להשתתף בצערך. המקום ינחם אותך.
שלומי יהיה טוב, אנחנו נקום מזה. כרגע עוד לא מאקלים, אבל אנחנו נקום מזה.
כמה זמן עבר מאז שהוא נפל?
אנחנו קיבלנו את ההודעה במוצאי שבת.
וואו.
כן.
וואו.
תרי מאוד.
כן, תרי מאוד, ואתמול הייתה הלוויה שלו.
בטבריה.
כן. אז היום זה היום הראשון שאין התעסקות פיזית בו, אתמול ראיתי אותו.
כתבת באינסטגרם מה קשור על מגנה בגיל 27. אשתך מכורה תמיד ואוהבת אותך ברמות שכואב בגוף. אהבת חיי, הלב מסרב להאמין שכבר לא תחזור.
נכון. כן.
ספרי עליו קצת.
קודם כל, אלירז הוא איש של הארץ הזאת. הוא מהדור שאוהב את הארץ. הוא גם אהב לצלול, אז הוא אהב אותה גם בים, גם ביבשה. פשוט אהב את הארץ הזאת.
גרתם בטבריה?
לא, אנחנו גרנו בפתח תקווה, ההורים שלו מטבריה.
וואלה, גם הורים כן. שלי.
מה הוא עשה בחיים?
הוא היה יועץ פנסיוני. זה בגדול היה עיסוק שלו, הוא עבר עבודה ממש שנייה לפני המלחמה, ואז הוא כבר נקרא לדגל ביום הראשון.
ומה עניין אותו, תספרי לנו, מה עניין אותו, מה הוא עשה, מה...
קודם כל, הדבר שהוא הכי אהב זה מכבי תל אביב, אז גם כשהוא
נשבר בארון שלו, תראי, זה קשה לי, זה קשה לי, את יודעת ש... אני לא יודע מה את יודעת, אבל אני מבין שאת אומרת שהוא היה מאזין לנו, לינון ולי.
נכון,
אגב, אני הייתי בטבריה, אני, טבריה אני גם אני, באבא שלי, אבל הופתעתי מניגשים אליי מלא אנשים בטבריה, אומרים שמאזינים לנו, כנראה דרך האפליקציה.
לא, הוא גר בפתח תקווה.
לא, הוא גם, כן, הוא איש שטח, הוא נסע הרבה באוטו, אז הוא שמע הרבה רדיו.
לא, תדע לך שיש לנו מאזינים בטבריה, טבריאנים, שאתה שואל אותם באפליקציה, אבל ואני מוכן, תשמעי, אני מקבל את מכבי, הלוואי שזה היה מחזיר אותו.
אז אם כבר אני רוצה להגיד משהו על מכבי, באמת בשבוע שלפני שהוא נפל הוא נפצע. אז מכבי, דיברתי עם אחים לסמל שדאגו לו באמת לכרטיס למשחק, וזה היה המשחק האחרון בחיים שלו, בשבוע האחרון של החיים שלו.
לא הבנתי.
לפני שהוא נפל בשבוע, הוא נפצע מרסיסים ויצא הביתה.
אוקיי, וואו.
הוא נפצע מרסיסים, כן, והוא יצא הביתה. כן, וחזר ללחימה, ברור. לא הייתה אופציה אחרת. אז אחים לסמל עזרו לי ביום הולדת שלו, שהיה ביום ראשון, להשיג לו כרטיס למשחק, פה בפתח תקווה. וזה היה המשחק האחרון בחיים שלו.
וואו, וואו.
אז כן, אז למכבי...
כמה היה?
אוי, אל תתקיל אותי עכשיו.
אבל אתמול מכבי יצא תקו, לא עם הפועל חיפה.
זה כי אלירז לא היה תמוד לעודד אותם.
ניצחה.
מי שעשו
תיקו זה היריבים, מכבי חיפה עם הפועל תל אביב. אני חושב שהוא ראה ניצחון, וטוב שהנה, פעם ראשונה בחיים שלי...
הוא ראה שלושה ניצחונות השבוע. היו שלושה משחקים שהוא...
אז פעם ראשונה בחיים שאני שמח שהמכבי מנצחים.
תודה רבה.
מה רציתי, תגידי, מה הסיפור עם הפציעה שלו שהוא חזר? מה היה שם?
הוא נפצע מרסיסים.
איפה?
בכתף. והוא בכלל, הוא סירב להתפנות בהתחלה, הוא אמר זה רק רסיסים.
איפה הם היו בעזה?
הוא לא סיפר לי מיקומים, ביטחון מאיר.
אוקיי.
ביטחון שדה וכאלה, אני יודעת פשוט
שהוא היה... ואז באיזה יחידה, באיזה חיל, משהו?
הוא חטיבת תשכח. הוא היה גולני בסדיר, ואז הם לקחו אותם לחטיבת תשכח במילואים.
ואז הוא נפצע מרסיסים של מה, את יודעת?
הוא נפצע מרסיסים, כן, של... אני לא זוכרת, אבל איזה מטול שהתפוצץ.
מטול שהתפוצץ, אוקיי.
כן. אז הוא נפצע מרסיסים, הוא סירב להתפנות בהתחלה, עד שאמרו לו, תקשיב, זה עניין שיכול להזדהם, אז אחרי כמעט 24 שעות באמת, הוא יצא לבדיקה, ואז הוא בא הביתה, ואני הכרחתי אותו לחכות עוד יום אחד, לפחות שיסיים את האנטיביוטיקה. ואז הצבא פשוט, הצוות שלו שוחרר לאפטר. אז הרווחתי איתו עוד 3 ימים בבית, אבל הפעם הוא גם היה רגוע ש...
זה לא שהצוות שם והוא בבית, זה כאילו זה לא הפריע לו.
מה הוא סיפר על המלחמה?
הוא סיפר שהמורל גבוה, שיש שמרגישים עוצמה בשטח. קצת בייס אותו באמת שהאחווה שבשטח והראות זה לא משהו שמורגש פה, כי אנחנו חזרנו להתעסק בכל מה שקרה לפני השביעי באוקטובר. פתאום שוב זה מי אמר ככה ולמה ומה והממשלה וכן והממשלה לא. אבל הוא... כאילו מה שקורה בשטח זה אחרת, זה ישראל אחת.
כאילו כשהוא היה יוצא לחופשות הוא היה מתבאס, כשהוא היה בשטח הוא היה מבסוט, את אומרת.
כן, כן, כאילו הוא לא רוצה לחזור לעזה כי הוא רוצה לחזור לעזה, אלא כי הצוות שלו שם וכי יש להם משימה. לשמור
עלינו. לא, אני שומע הרבה מחיילים שיוצאים לחופשות ומתבאסים מהשיח שהם שומעים.
כי בהתחלה, אחרי השביעי באוקטובר, היה נראה שאנחנו הבנו משהו. היה נראה שמשהו השתנה, ולא, חזרנו אחורה.
כן, כן. יש גם איזה קמפיין עכשיו כזה של חיילים.
זהו, אז מה שחשוב לי רק, שאם אפשר כאילו להגיד איזה משפט, זה שחשוב לי שנבין שאלירז וכל החיילים שנפלו לא נפלו סתם, אנחנו נקום מזה. ואנחנו נקום מזה חזקים, הם נלחמים בשביל שנוכל לחיות, אז אנחנו נזכור אותם וננציח אותם, ואנחנו נמשיך קדימה, ואנחנו נמשיך בכל הכוח ובאהבת חינם, ואנחנו נדע שאנחנו עם אחד, כאילו, בשביל אוקטובר לא היה אכפת להם מי ימין, מי שמאל, מי יהודי, מי ערבי, הם טבחו בכולנו, הם פשוט טבחו בכולנו, בין אם זה בנפש ובין אם זה בגוף, אז באמת בא לי שנזכור את זה, כאילו, אם משהו טוב יכול לצאת מהנפילה שלו.
קורל, יש לי תחושה שלא נשכח את זה, אבל תגיד, יש לכם ילדים?
אחד בדרך.
אז זהו, זה אחד שלא יזכה לפגוש את אבא, זה בן?
כן. הוא יזכה לשמוע על אבא. כן.
לשמוע, ישמע הרבה ו... וזה פשוט כאילו, את חושבת על ההתמודדות שמצפה לך שאתה הרי את יומיים, את הכי טרי בעולם, ואת תשמעת לי יותר חזקה משנינו פה.
אני חזקה רק כי זה מה שאלירז הנחיל לי כל החיים, הכוח הזה של, יש להם מטרה והם עשו את זה מסיבה מסוימת. ואנחנו פשוט צריכים לקום, אנחנו צריכים להמשיך, אין ברירה אחרת. הרי הוא נלחם בשביל של הבן שלו יהיה הכי טוב יותר, אז מי אני שלא אקום עכשיו בשביל לדאוג להביא את הבן שלו? הרי אם אני אפול, העובר מרגיש הכל. זה גם לא ילד שאני צריכה לדאוג לו חיצוני, זה בתוכי. זה מרגיש כל מה שאני מרגישה, זה אוכל כל מה שאני אוכלת, זה... יש לי אחריות בשבילו, בשביל אלירז. כן. לא נפל סתם.
יש משהו מאוד... אמיתי במשפט שאמרת, מה קשור אלמנה בגיל 27?
נכון, כי אני כולה ילדה בת 27, מאיפה זה נפל עליי? עוד לא הבנתי שאני בהיריון, אז הריון ואלמנה.
כן, כן.
את משאירה אותנו בלי מילים.
כי אני מדברת הרבה.
לא, כי את מדברת מדהים.
תודה, תודה רבה. שלא, שאף אחד לא יצטרך לעמוד בניסיון הזה.
איפה אתם יושבים?
ההורים שלו יושבים בטבריה, ואני יושבת בפתח תקווה. פתחנו שני סניפים לניחום.
כן, טוב, קורל גבאי, אלמנתו של אלירז גבאי, זכרו לברכה.
תודה רבה.
תודה רבה שדיברת איתנו, תהיה חזקה, המקום ינחם אותך.
אמן, אמן, תודה.
תודה, פרסומות. טל אברהם, שלום.
שלום, בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן.
כתב פרשן צבאי מעריב 103, מוצאים 5 חטיבות מהרצועה?
כן, בדירוג, כבר 3 חטיבות יצאו, זה חטיבות ההכשרה. שחוזרות למעשה להכשרות ואתה יודע, לניהול תקין כדי להכין את הדור הקצונה או המקים הבא, אבל במקביל עוד שתי חטיבות מילואים. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים ומחפשים איזה עסקור חגיגי למעבר בין שלב לבית לג', נדמה לי שאנחנו כבר בהתאבותו, בעיקר סביב צפון הרצועה, ששם יש עדיין משימות שרוצים להשלים, אבל גם הבטחת המסדרון שתעשה כנראה עם כוחות שישארו בשטח, רצועת חיץ ואולי עוד כמה משימות, אנחנו בהחלט כבר רואים שלב, וכמובן דרג' זה עוד לא הושלם, דרג' תופח, אבל אנחנו כבר רואים שלב של צמצום הכוחות, בעצם בהדרגה לקראת המעבר לשלב הבא. חאן יונס דרך אגב יישאר כמרכז המאמץ לדעתי גם בחודש
הקרוב. אז תנסה לסדר לנו בין זה שיוצאות חמש חטיבות לזה שאנחנו שומעים שבחאן יונס יש ממש בליץ.
אז כן, בחאן יונס יש שבע חטיבות תחת אוגדה אחת, אבל זה סדר כוחות של שתי אוגדות. עכשיו אני מניח שבשלב מסוים, שעוד עיקר קסמן, דרך אגב למה שמכנים בצבא, השתלטות המבצעית, אחרי זה יש שם שלב ארוך של תיאור, צריך לקחת בחשבון שבחאן יונס יש דברים שאנחנו רואים מעל הקרקע, אבל יש כנראה דברים שאנחנו לא רואים ולא מבינים הכל מתחת לפני הקרקע. זה במקביל למחנות המרכז, אבל נדמה לי שלצד חאן יונס, המאמץ המרכזי עכשיו הוא הרצועת חיץ, וזה דווקא האזורים שקרובים ליישובים בכל גבול המזרחי, זאת אומרת הצד המזרחי של רצועת עזה, זה נכון לעיר עזה, זה נכון לצד ג'אי, הדר, דרך אגב, אתמול בלילה עוד פעלו שם כוחות ומצאו גן ילדים ממולכד וכדומה, עם אמצעי לחימה. וגם אנחנו מדברים על מרכז ודרום הרצועה, אז אנחנו מדברים גם כאן על אזורים שקרובים וסמוכים מאוד ליישובים, שצהל מכין למעשה במקביל את רצועת החיץ. רוצה להגיד למעשה שכאילו מה שאנחנו מכנים אותו היום שאחרי בטעות, הוא היום שעכשיו כבר בחלק מהדברים שמתפתחים בצפון הרצועה, ומכאן כמובן הכרעה או צומת קבלת החלטות מאוד דרמטית לגבי הצפון. מילה לגבי ירי הרקטות אתמול, כי זה קצת כדי להסביר.
בסדר, שנה חדשה, מה?
כן, מעבר לה, כמובן, להיבט התודעה, כדאי לשים לב, זאת אומרת, זה גם הריאה ליכולת פיקוד בשליטה שעדיין נותרה, אין ספק שזה כוון לתודעה, אבל תשימו לב שהיו שני מתחים שונים. זאת אומרת, היה מתח אחד שבוצע מהאזור הדרומית של חאן יונס, בין חאן יונס נניח לרפיח, שזה אזור שעדיין אין כוחות על הקרקע שם באמת, מבחינת צה"ל, אבל המתח השני שנורא במקביל, ממש דקה לפני השעה 12, היה מג'באליה, לעבר עוטף עזה, לעבר שדרות, נירה, מפלסים, זאת אומרת, זה מתח שגם עוד איזה...
אבל תראה, אתה אומר שלתל אביב זה מאזור רפיח.
זה דרומית לחאן יונס, כן, אנחנו יודעים שהפחים שלהם היום מגיעים...
אז אם אנחנו, כל עוד לא כובשים את רפיח בואכה פילדלפי, לכאורה אנחנו חשופים להמשך הירי, ששם יעשו מה שרוצים.
אבל את ג'באליה כבר כבשנו וירו משם.
קודם כל, לגבי היכולת הרקטית, אין ספק שהפעילות עד עכשיו צמצמה באופן משמעותי, את הרקטות הם גם ירו הרבה, אנחנו פגענו בהרבה, וגם אתה רואה ירידה במקומות שאתה רואה, עד הירי של אתמול, דרך אגב, היה ממוצע של איזה סדר גודל של 14 רקטות בשבוע.
אבל אני לא מבין את הקונספט שלא כובשים את רפיח, כלומר, רפיח זה המקום היחיד.
אני לא בטוח שלא, תראה, אני חושב שרפיח, אם אני מסתכל נכון, היא כמובן לא תהיה בשלב הזה של הלחימה, אבל אני לא חושב שלא יגיעו לטיפול ברפיח, גם אם בצורה כזו או אחרת. אם כי צריך להגיד שרפיח היא קצת מורכבת יותר, כי כן, יש בה גם ניהול מדיני עדין,
במשולש
שבין האמריקנים, מיליון פליטים, ובמשולש העדין שבין האמריקנים, מצרים וישראל. זה שבישראל רוצים שהמכשול התת-קרקעי בצד המצרי, זה נורא נחמד, אבל זה יצריך כסף אמריקני, וזה רק פתרון אחד. ולגבי השכונות של רפיח, אין ספק שצריכו לטפל בהן, גם אם בצורה אחרת, יש לך את ברזיל, יש לך שבורה, אתם מכירים היטב את השכונות הללו.
אבל טל, אז מטפלים מטפלים, אבל אתה אומר הרגע שמג'באליה ירו, וג'באליה כאילו כבר מטופלת, אז איך מסבירים את זה לעצמנו?
איך מסבירים את זה לעצמנו? שלחימה מול חמאס, מול ארגון שנערך לזה במשך 15 שנים, שהבין להבנתי לפחות שאנחנו ניכנס בשלב כזה או אחר לתוך הרצועה, הכין בורות שיגור שאפשר לפתוח אותם לפעמים בשלט רחוק ולראות ולשגר. נערך גם לאפשרויות הללו. עכשיו שוב אני אומר, מהצד השני צריך להגיד, היכולת הרקטית אינה דומה למה שהיה לחמאס בתחילת הלחימה, אפילו לא קרובה לזה. האם נמשיך לקבל אירועי טרור וגרילה בסג'איה, ג'בליה, בשכונות של העיר עזה, ברימל, בוודאי שכן, אנחנו רואים את זה בימים האחרונים, היה לך אירועים שנגמרו לשמחתי בהצלחה לקוחותינו גם בבית לאייה, השבוע האחרון.
אוקיי.
קו ארוך, ממושך, שיצטרכו לקבוע לו גם תחיות מדיניות, בטח ובטח לגבי הצפון, שברגע שאתה מוריד את הכיף הכוחות שפועלים שם, והירי נמשך שם,
אוקיי.
והכוחות לא נצוגים לאחור, זה כבר דילמות אחרות.
טל לברם, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה, בוקר טוב לכם.
אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה תהיה עוד שעה. תהיו איתנו.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 אוקיי, מה קורה? מה חדש?
ישראל במלחמה, כמה זמן כבר? שמע, לא היה דבר כזה.
כן, אנחנו למעשה, צריך להדכן, אנחנו במלחמה מאז 48, מאז 47 אנחנו במלחמה. היו כמה הפסקות אש באמצע, אבל בעיקרון אנחנו במלחמה.
טוב, יחסית לזה שכל הזמן במלחמה, אז עשינו יפה.
כן, הקמנו אימפריה.
הקמנו אימפריה, קצת קרסה, אבל בגדול הקמנו
לא
אימפריה.
לא קרסה, גם אמרת פה בשעה הקודמת, הפסדנו. לאט לך, לאט לך. גם ביום הכיפורים לא הפסדנו. חטפנו מכה בהתחלה, זה נכון, אבל ניצחנו. הניצחון של יום הכיפורים הוא ניצחון מזהיר. מזהיר. מדהים. ניצחון שלא היו הרבה כמותו, אחרי ההפתעה שחטפנו. וגם פה בעזרת השם ננצח. אני במקומך הייתי נזהר מאוד מלצאת בהצהרות הפסדנו, ועל זה אני מדבר. על הפגיעה במורל. על כל הכותרות שלכם, הפסדנו, לא ננצח, לא נצליח, אנחנו לא יכולים, אי אפשר לפרק את חמאס, חמאס הוא רעיון, אנחנו נחזור עם זנב בין הרגליים, לא נצליח לפרק אותו, כל מיני סיפורים, כל מיני אגדות, די, די, שמעת את האלמנה, שמעת את החיילים, תפסיקו כבר לפגוע במורל, מנצחים בתודעה, קודם כל בתודעה, הפסדנו בתודעה, בגלל התודעה חטפנו את המכה. בגלל התודעה חטפנו את המכה. הרי היה מודיעין, היה הכל. הם שידרו בטלוויזיה את התוכניות שלהם. הם לא, הם אמרו בנאומים את התוכניות שלהם. הם התאמנו על התוכניות שלהם, ראו את הכל, ראו הכל. בתודעה הפסדנו, כי לא האמנו שהם רוצים לתקוף אותנו, למרות שהם אמרו. למרות שהם אמרו. התודעה אנחנו מפסידים, הכנסתם לנו לפני 30 שנה את הטמטום לתוך המוח, שהאויב זה אני, ובדיוק כמוני, והם רוצים שלום, והם רוצים לחיות איתנו. שיגעתם מדינה שלמה, שיגעתם מדינה שלמה, 30 שנה בתוך ההזיות של אוסלו. אז תנוח דעתכם, לא הפסדנו, חטפנו מכה, הפתיעו אותנו, לא הפסדנו. אנחנו עוד יכולים לנצח בגדול, בגדול יכולים לנצח. אם נשמיד את חמאס, כן, נכבוש את הרצועה, אם ניישב שם יישובים, אם ניתן מכה לחיזבאללה, אם החיזבאללה יתקפל, אם נשיג את החיזבאללה מצפון לליטני, אם ניתן מכה לאיראן, אנחנו עוד יכולים לנצח פה ניצחון גדול. זה קשה, זה כואב, עוד נכונו לנו עלילות, יכול להיות שנעבור דברים לא פשוטים, אבל לא הייתי ממהר, ולא הייתי אומר, בטח באמצע המלחמה הפסדנו. לא הייתי אומר את הדבר הזה. זו טעות, וזה דבר לא נכון להגיד, כשיש לוחמים שנמצאים עכשיו במלחמה, הפסדנו. זה לא נכון.
טוב, אז כמובן שזה לא מה שאמרתי, ואתה עושה שוב הנדסת תודעה, אפילו לא מתוחכמת, אבל מילא. אמרתי רק עובדות. בשבעה באוקטובר 2023, חטפנו את המכה הכי כואבת שחטפנו אי פעם. ועוד ממי. לא תהיה כפרה על המכה הזו. ההשפלה, הזוועות, עשרות מעשי אונס, תינוקות שנשרפו חיים, ראשים שנערפו, כנופיות שהסתובבו לנו פה שעות, כמעט יממה, בתוך קיבוצים, בתוך יישובים צבאיים, חיילים שנטבחו, טנקים שעלו באש, וכל זה על ידי מי? את זה אי אפשר יהיה לסדר בהיסטוריה. התמונות, אתמול היה עוד גל של... אני ראיתי את זה במקור, הבנתי שהיה גם ב-N12, והמצלמות גוף של החילות האלה. מה כן אפשר יהיה לעשות? לגמול להם בצורה כזו שהמחיר יהיה בלתי נסבל מבחינתם, וכן, לפרק את חמאס, נדמה לי שיש פה אנשים שחשבו ככה הרבה זמן, ולפרק את האימא של חמאס, לא רק את חמאס, מה שנתניהו הבטיח לעשות ב-2008-2009 בקולו ולא עשה 15 שנה. וטוב, אז לפחות את זה הסדרנו. עכשיו, רציתי לתת את החלק השני.
לא, רק לפרוטוקול, אתה אמרת, הפסדנו. לא המצאתי. אתה אמרת, הפסדנו.
הפרוטוקול שלך לא באמת מטריד אותי.
זה לא קשור שמטריד, זה מה שאתה אמרת.
בסדר, אז אני אומר את זה כל הזמן.
נכון, ואתה צריך להפסיק להגיד את זה.
אתה יודע את זה.
אתה צריך להפסיק להגיד את זה.
לא, זהו, שזה לא עובד ככה. אני אגיד מה שאני רוצה.
אתה פוגע בחיילים.
אני לא פוגע בשום חייל. מה שקרה בשבעה באוקטובר, בלתי ניתן לתיקון או לסליחה, או לכפרה,
נכון?
או ללישה. ואני גם זוכר בדיוק על המשמרת של מי זה קרה.
לא, לא, זה בלתי ניתן לסליחה לחמאס. אתה התבלבלת. מי שעשה את זה זה חמאס, זה לא נתניהו.
אתה... תסמן לי מתי אני יכול להתחיל לדבר בלי הפסקה, בלי הפרעה, אם אפשר.
אתה התבלבלת, מי שעשה את זה, זה לא ניתן לסליחה למי שעשה את זה, זה בדיוק מה שאני אומר לך. אתם נלחמים בנתניהו, אתם לא נלחמים באויב. אתם התבלבלתם. כשאתה אומר זה לא נסלח, אתה מדבר על נתניהו. כשאני אומר אנחנו לא נסלח, אני אומר אנחנו נפרע וניקח את הצ'קים, כן, ונשרוף את האנשים ונשרוף להם את העיר מחמאס. זה, על זה אני מדבר, על הבעיה שאתם נמצאים בה. זו הבעיה התודעתית שאתם נמצאים בה. וכשאתה אומר הפסדנו, אתה פוגע בלוחמים. תפסיק להגיד הפסדנו. אתה יכול לדבר.
אתה מסית נגדי, אבל הרמה כל כך ירודה וכל כך מגוחכת, שאני מוכל לך.
תודה.
באמת, באקט של חמלה.
תודה רבה.
זה אפילו לא ראוי לשמץ של תגובה. ואנשים יודעים בדיוק מה אמרתי. וכשאתה מדבר על התודעה, אני יכול להזכיר מי קרא לכל מיני ערוצים שהם לא ערוץ שלו, ערוצי תבהלה.
אני עדיין קורא.
מי שאל את... אז זאת אומרת שאני לא יכול לדבר בלי הפרעה.
לא, אני רק רציתי להעביר שאני עדיין קורא.
מי שהביא... את ראש הממשלה אליו יומיים ורבע לפני האסון, והסביר לו, תשמע, רמטכ"ל מזהיר, אמן מזהיר, ואז שניכם, בואו נאמר, סיכמתם בזה שיש הפרזה גדולה באזהרות. וכשאת מדבר על תודעה, זה באמת כאילו בסוף בסוף, מי שניהל את המגעים שעליהם סיפר בפרוטרוט, היועץ לביטחון לאומי של נתניהו, מאיר בן שבת, כולל הפתק ההוא, סיכון מחושב. אז כן, הדחליל לקח סיכון מחושב. שעלה למדינת ישראל ביוקר רב, זה אפילו חרוז. וכשאתה מבטיח לי שאנחנו עוד יכולים לנצח בגדול, קודם כל אני מאמין בזה, ואני עוסק כל היום, כל יום, במאמץ ובניסיון, בכוחי הדל, לחזק גם את הצבא, גם את הלוחמים, לבקש מהעולם כולו להפסיק לבלבל את המוח, ולעמוד עם סטופר ולהפריע. אבל אני הוא לא זה שבממשלת הימין על מלא מכניס להם סולר כל יום, למשל. או... כל סוגי הספקה אחרים. לא אני. אני רק מעלה בדעתי מה היה קורה. אם זה היה קורה בממשלת בנט או לפיד, שתוך כדי מלחמה מאוד קשה, שאנחנו קוברים כל יום חיילים, אנחנו מכניסים סילואר סולר. הרי בסוף אחד המנופים הכי עיקריים עליו, זה שנגמר לו האוכל, נגמר לו הכל, כולל הסולר, זה מכונת המלחמה. ואנחנו מכניסים לו סולר כל יום. שמעתם על זה משהו? אתם יודעים הרי מה היה קורה אם זה היה בממשלה אחרת. עכשיו את הקטע השני הוא קצר בדבריה של השרה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן. עכשיו היא מספרת מה קרה לה ממכונת הרעל. עכשיו היא לא מתכוונת למכונת הרעל שלי. לפי ינון גם לי יש מכונת רעל, סבבה. אני אוהב לנהוג על מכונות. היא מתכוונת למכונת רעל אחרת. קראתי לזה בשר המסתורין ממנו עשויה הנקניקיה.
חבר'ה, יש מלחמה, אין הסברה, אין משרד הסברה. מה יוצא החוצה? היא בוכה על מדפסת. וככה סותמים לי את הפה.
ניסו לפגוע בך.
אני תויקתי על ידי מיטב המוחות, כפרה עלייך. ואני מבינה בזה. זאת אומרת, אני מבינה בבשר המסתורין שממנו עשויה נקניקייה. אני ראיתי בדיוק לאן הם לוקחים אותי עם מרפסת, ואן הם לוקחים אותי עם מתפסת, וראיתי שאני לא יכולה לפתוח את הפה, ואני לא יכולה להתלונן. אני הייתי מסונדלת מכל כיוון.
למה? אבל למה שיעשו את זה דווקא לך? דווקא לחברת כנסת באמת, שהפגינה כזאת נאמנות, מתקרית הנעילה במרפסת, ועד זה שלא סופרים אותך בתחום ההסברה, ועוד שיש מלחמה.
הלוואי ולא היו סופרים. מתנכלים, מתעלמים. אני חושב שבהרבה מובנים אני הייתי אחד האנשים שתורגטו על ידי הלשכה של נתניהו. וזה עבד יפה. זה בהמון, בהמון מובנים הקריסטן.
כן, אז היא פשוט מספרת מה שאתם שומעים נניח ממני הקטן כבר הרבה זמן, איך זה עובד שם. וזה לא נעים כל כך, ממש לא. כן. אתה יודע שהדלק עלה ב-28 אגורות? החל מהיום, אני מקווה שאתה יודע, כי אם זה היה הפוך, היית מטריל אותי על המחירים. אתם זוכרים שהוא הלך בקמפיין, ראש האופוזיציה דאז הסתובב ותדלק, כמו שהוא הסתובב גם אצל רמי לוי ושילם, לכאורה, כן, זה, אין, אין, הפעולה הזו לא קיימת שם, אבל נניח שילם, נחתוך את התלוש ונוריד את מחירי הדלק עם ממשלת האחים המוסלמים. רק תחשבו, קחו שנה ושלושה ימים אחורה, מה היה מצבכם?
כן, אני, אפרופו מכונת רעל, אני שוב מזכיר שאתה קראת הבוקר לשרה בישראל ציינית ומוטציה, כן?
לא, לא קראתי לציינית, למה אתה משקר?
זה מה שאמרת.
לא, אמרתי שהיא מטפטפת ציינית.
אוקיי, מטפטפת ציינית.
על הפצע הפתוח. כן. תנסה להגיד משפט
מוטציה,
אחד בלי
אבל
שקר.
מוטציה קראת לה.
נכון?
מוטציה קראת לה, ברור. אוקיי. בסדר, ואתה מדבר על מכונת רעל.
אבל אני אומר את זה בכוחות עצמי, מה אתה צריך אבל, להזכיר אבל, את זה?
לא, אז אני רק מחדד את העניין. שאין, כאילו, אתם פשוט כל כך חסרי מודעות, אתם פשוט מרעילים, במשך עשרות שנים אתם מרעילים נגד החרדים, נגד הציונות הדתית, נגד המסורתיים, נגד המזרחים, נגד הפריפריה, אתם מרעילים את הציבור הישראלי, נגד מסורת ישראל, נגד החיבור לארץ ישראל, נגד היהדות, אתם מרעילים את החברה הישראלית, מרעילים, ואתם מעיזים לקרוא לנו מכונת רעל, שאנחנו, מה זה, אתם יש לכם ערוץ 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת ב' וישראל היום וידיעות אחרונות והארץ ומאקו וויינט ווואלה וכלכליסט ודמרקר וכל התקשורת שלכם ואתם מרעילים ומרעילים ומרעילים רעל 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 ואתם מדברים עלינו זה פשוט דבר זה ומה והצבא ואנחנו הזהרנו הצבא הזהיר תגיד לי כמה פעמים אתה תגיד אנחנו הזהרנו והצבא הזהיר אם הצבא כל כך הזהיר ממלחמה, למה הוא לא התכונן למלחמה? למה נראינו ככה בשבעה באוקטובר? אולי תפסיקו להגיד הצבא הזהיר ממלחמה. לא יכול להיות שהצבא הזהיר ממלחמה, וככה הוא נראה במלחמה, שהפתיעו אותנו. אם הצבא הזהיר ממלחמה, והזהיר את נתניהו, אבל הוא לא הזהיר ממלחמה בדרום. להפך, הצבא אמר לנתניהו שחמאס מורתע. אמן, שבק, רמטכ"ל, כולם אמרו, הוא שאל, זה, מה היה אמור לעשות ראש ממשלה, כן? מה היה אמור לעשות ראש ממשלה, כשכל הדרג הצבאי, הביטחוני, אומר לו שחמאס מורתע? מה אתם מבלבלים את המוח כל היום על נתניהו? זה, מה הוא היה? הולך לעשות מבצע בעזה, כשהמערכת הצבאית אומרת לו חמאס מורתע ולא רוצה מלחמה, בואו נכניס לו פועלים? המערכת רצתה להכניס פועלים, הכניסה פועלים. בנט שלך הכניס פועלים, 20,000 פועלים. בנט שלך ויאיר לפיד שלך. אבי אבות הקונספציה. אתם כולכם תבולים בתור הקונספציה. אתה אמרת לא למיטוט חמאס בצוק איתן. אמרת לא למיטוט חמאס, לא לכיבוש הרצועה. אתה כתבת את זה. לא למיטוט חמאס, לא לכיבוש הרצועה, בן כספית, בצוק איתן. מה אתם רוצים? אני אמרתי, אני עשיתי, זה מה שאתם אמרתם. זה מה שאמרתם, מה יכול בין... פעם אחת הוא רצה אחרי שירו עליו טילים, רצה לתקוף את החמאס, עוד קציני, אתה יצאת נגדו וקצינים אמרו, לא, אנחנו נתפטר, מה פתאום הוא תוקף את חמאס? הוא רצה לתקוף את חמאס בניגוד לדרג הביטחוני, בניגוד לדרג הצבאי. זה פשוט אין לתאר. הסולר הוא מכניס סולר, רגע, אתה לא אמרת לנו שביידן נותן לנו את הכל, וביידן מנהל פה את המלחמה? זה ביידן לוחץ על נתניהו להכניס את הסולר. אתה יודע את זה שביידן לוחץ להכניס את הסולר. אתה יודע שאמריקאים לוחצים להכניס את הסולר. אבל אתה משחק משחק כפול. אתה משחק משחק כפול, מצד אחד אתה משבח את ביידן, וביידן וביידן ולא טראמפ, והנה הוא נפגש, כתבת בסוף השבוע הוא נפגש עם ההוא, ג'ו זבולוני, למרות שביידן עוזר לנו, אז תחליט, מה אתה רוצה שהוא יגיד לו לא? שהוא יתפוצץ עם ארצות הברית על הסולר? אתה משחק משחק כפול, אתה יודע שאתה משחק משחק כפול, זה כמו עם גלעד שליט, עשיתם פה קמפיין של 80% מהציבור הישראלי תומך בעסקת שליט. אולמרט רצה לחתום על עסקה לפני נתניהו, שברק פוצץ לו אותה. זאת האמת, אולמרט אמר את זה בקולו, השמעתי לך את זה. כל האלופים, כל האלופים, כל הדרג הצבאי, כל הדרג הביטחוני אמר לעשות עסקה. כן, כל האלופים בדימוס, כל הסלבריטיז היו נכנסים לתוך תאים, עכשיו אתם באים בנתניהו, הוא עשה את עסקת שליט. אותו דבר עם האמריקאים, אין לכם בושה. אין לכם בושה. אתם אומרים שצריך לשמור על הקשר עם האמריקאים, שצריך לשמור על זה, שצריך שהם עוזרים לנו שזה, אבל לא, אבל הוא מכניס סולר. אין לכם בושה, אין לכם אינטגריטי, אין לכם יושרה. טיפת יושרה אין לכם, טיפת יושרה, טיפה. כלום, כלום, הכל רק בשביל שנתניהו ייפגע, רק שהוא ילך הביתה. אתם לא, אתם פשוט, בגלל זה אני אומר, יש אצלכם אנשים שאני לא יודע, הם רוצים שנפסיד. יש אצלכם אנשים שרוצים שנפסיד. זה דבר מטורף. זה מתואב ומטורף. פשוט לפגוע, לפגוע בחיילים. תוך כדי, אתם מחלישים את ישראל. אתם פוגעים בממשלה, אתם פוגעים בראש הממשלה. אתם מחלישים את ישראל. מחלישים, מחלישים, מחלישים. כל הזמן לפגוע בישראל, לפגוע. זה יצריכם גדול מכם. זה כמו הקרב הצפרדע, אתם לא מסוגלים לעצור. גם בזמן מלחמה, עשיתם את זה לפני המלחמה, פגעתם בביטחון, פגעתם בכלכלה, פגעתם בצהל, גררתם למצב שעודד פגיעה בישראל, וגם עכשיו, בזמן שחיילים נהרגים, אתה פוגע בישראל, אתה מחליש, אתה אומר, הפסדנו, אתה מחליש את ראש הממשלה, אתה פוגע בממשלה, זה מה שאתה עושה, זה פשוט דבר נורא, זה פשוט דבר נורא.
אני מזועזע כולי. טוב, מילה אחת אמת לא הייתה פה, הנדסת תודעה בדרג שין כן הייתה פה, לרגע השתכנעתי שאני ראש הממשלה, שאני מכניס באמת את הסולר, שאני עשיתי את עסקת שליט. אתם מבינים? האלופים אמרו בעסקת שליט, האלופים אמרו, עכשיו כשאלופים אומרים, הוא מבזה ומשפיל אותם. הרגע היה גדי שמני הטמבל, מה שאתה מרחת על הרצי הלוי, מה שמכונת הרעל עושה ליהודה פוקס, לראש אמן חליבה, שלקח אחריות על המחדל. זה לא יאמן שאתה בן אדם עם אינטליגנציה, היא מאפשרת לך הרי עדיין לתפקד ולנשום, מעז להגן על התואבה שמולנו, ולהאשים אחרים בהחלשת ישראל. קיבלתם ישראל איתנה, הרגע קראנו לזה אימפריה, קיבלתם אותה ככה, הציבור עוד לא שכח את זה. ישראל חזקה, ישראל שלא נתנה לאף אחד להרים ראש, את זה מה שקיבלתם. תראה באיזה מצב, עכשיו להאשים את כולם, ביידן, הרי אני צוחק על הדו-פרצופיות, אני לא באמת כועס על זה שהוא מכניס סולר. אני בסך הכל יודע מה היה קורה אם זה היה ראש ממשלה אחר שמכניס סולר. מה אתם עשיתם לבנט וללפיד על שני פיגועים? איזה הפגנות, איזה צרחות, איזה צווחות. אבל שמע, מכיוון שמישהו טרח ושלח לי על הדלק, שכרגע עולה ב-28%, בואו נשמע שניית הדחליל. זה קצר, זה פשוט מחזיר אותנו.
28 אגורות, לא? 28% או 24%?
לא יודע מה אמרתי, התכוונתי 28 אגורות.
אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלת.
הוא הגיע.
במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות. בכל התחומים. משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל. חשמל. ובמקום לעשות משהו, לעצור את עליית המחירים המטורפת הזאת, יאיר לפיד, כך נחשף ביום שישי, שלח את המנכ"לית שלו למועצת התורה של האחים המוסלמים,
הבנתם? הוא בתחנת דלק. הבן אדם הזה לא שילם על דלק לדעתי מאז המצאת הדיליג'נס. אבל בסדר, הכל פייק. הכל פייק, מדובר בדחליל. עכשיו להפוך אותי, הרי בסוף הוויכוח הציבורי הגורלי כל כך לחיינו זה נתניהו או בן כספית. אז קודם כל, לא יעזור לינון, הוא יכול להמשיך לשקר עד מחר. עמדתי הייתה נשארה, יציבה, מוצקה, עוד מעופרת יצוקה, להיכנס ולהפיל את חמאס, לא, לא לכבוש את הרצועה. גם עכשיו, אגב, אף אחד לא מתכוון להחזיק ברצועה הזו, שאף אחד עלי אדמות לא רוצה אותה, אולי חוץ מעינון מגל, הוא רוצה להקים שם יישובים. הוא ישלח שם את המתנחלים, הוא יישאר בבבלי, זה הרי ברור, כי הוא אוהב את המזג אוויר של תל אביב, אבל הוא ישלח מישהו אחר, כרגיל. בקיצור, אז נתפלים אליי, אבל אני מקבל את זה באהבה. אני פשוט מקבל את זה באהבה. עכשיו אני אקריא לכם משהו נורא מצחיק, אפרופו משחק כפול. עינון מגל, כשהיה איזה סקר, לא יודע, לפני כמה ימים, כבר לא זוכר באיזה ערוץ, סורי, שבדקו יוסי כהן בראשות הליכוד, מביא 23 מנדטים, נתניהו מביא 16, את זה עוד לא אמרנו. את המלחמה הזו מנהל דחליל, שאין לו שום אמון ציבורי. כל המדידות, כל הסקרים, העומק, הגובה, הרוחב, מראים שאין בו שום אמון ציבורי. עכשיו תארו לעצמכם שזה היה הפוך, אבל מה כותב עניון מגל על הסקר שמראה שיוסי כהן מביא 7 מנדטים יותר מנתניהו? הוא מצייץ. מישהו יודע מי זה יוסי כהן? מה הוא חושב על בעיות היסוד של מדינת ישראל? איזה אנשים הוא מביא? איך הוא משתלב בליכוד? אם הוא בכלל איש ימין? תגידו, מה זו החרטה הזו? באיזה מבחן של המציאות הסקר הזה עומד? תת רמה. זה ציוץ ב-29 בדצמבר, לפני יומיים. נחזור קצת אחורה. דצמבר 21. הדיילת מהסיפור של יוסי כהן, זה ציוץ של ינון מגל, פנתה לבית משפט בבקשה להוציא צו מניעה לפרסום סיפור הקשר ביניהם, בטענה שזה פוגע בשמה ובעיקר בשני ילדים קטנים שלה. אבל מה זה פגיעה בשני ילדים קטנים לעומת סיכול מישהו שעלול להוביל בעתיד את הליכוד? עוד ציוץ. יוסי כהן נפל קורבן במצוד אחר נתניהו. מישהו ישלם על העוול שנגרם לו? כן, יש קרמה בעולם, יש הקדוש ברוך הוא. ובסוף, אחרון לכדי סיום, מה שמרשים בסטייטמנט של ראש המוסד יוסי כהן, זו העניבה הפתוחה על הצוואר, סחטן יוסי, שפו. מה ההבדל? הוראה של מכונת הרעל, זה ההבדל. ברגע שמישהו טיפה מסכן את המנהיג, כל המכונה, 100 קבוצות וואטסאפ הכי נידחות וארסיות ומלאות הזבל ברשתות, דרך הפלטפורמות העיקריות בערוץ 14, ב-103 פה אצלנו, בחשבונות הטוויטר והלא יודע מה של המשפיענים, שינון מגל הוא ראשון שבהם, זה חיילים. זה חיילים בצבא של שיסוי, הרס והתנפלות מורעבת, כמו דגי פירנה, על כל מי שעלול לסכן את זה שהרס את ישראל. תודה.
לא הבנתי, אבל מי נותן את ההוראות? כאילו, מי בצבא הזה? מי זה שנותן את ההוראה? מי המפקד?
תעקוב אחרי, בהמשך תבין.
כמה שטויות, כמה שטויות, או חיילים בהוראה. מישהו נותן לי הוראה? אני נותן את ההוראות. מישהו אומר לי מה לעשות? ככה אתה מכיר אותי? מישהו יכול להגיד לי מה לעשות? נו באמת, אני חייל של מישהו? אני אומר מה שבא לי. נכון, בזמנו, כל מה שרביב דרוקר עשה, התואבה שדרוקר עשה, שנכנס לחדר המיטות של בן אדם, רק בגלל שהוא היה איום פוליטי, כן? אז יצאתי נגד זה, ואמרתי שזה צהוב, שזה חומר צהוב, שלא רצו אותו במקומות אחרים, ודרוקר טבע אותי על הדבר הזה, והפסיד. והפסיד בבית משפט. פשוט, פשוט, זה מה שהיה, נכון. ועכשיו אתם עושים בדיחות, כן? זה כמו שיעשו סקר כמה הליכוד בראשות בן כספית מקבל, או כמה הליכוד בראשות גלית דיסטל מקבלת.
לדעתי זה יהיה יותר מנתניהו.
זה, כן, ברור, ברור. אצל פוקס ברור שאתה תקבל יותר מנתניהו, ואצל דרוקר. ברור, אין שום ספק, זה בדיוק הבדיחה. מה יוסי כהן? יוסי כהן בליכוד? מישהו בליכוד ייתן לו לכבוש את הליכוד? ישראל קץ ייתן לו את המפתחות? בוא, כך תוביל אותנו. מה זה הסקר? מה זה השטויות האלה? מה זה הבלים האלה? מה זה התת רמה הזאת, כן, שאתם עושים את הסקרים המפגרים האלה, ואתם חושבים שזה משפיע על התודעה ומייצר איזה תודעת כזב? באמת, כאילו, מה, אתם חושבים שכולם מטומטמים? יוסי כהן? איזה יוסי כהן? מישהו יודע מי זה יוסי כהן? מישהו יודע מה הדעות שלו? בסוגיות הליבה והיסוד של מדינת ישראל, הוא אמר משהו, התבטא משהו, מישהו, סתם לוקחים כל פעם, כל בחירות איזה שמות, כן, כן, הוא יהיה, וכל מיני כאלה, איזה אבלים, איזה רמה נמוכה, איזה שטויות, רק כל היום הטנטרום שלכם בביבי, 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 להחליש, 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 תוך כדי מלחמה, להחליש, להחליש, לפגוע, לפגוע, הפסדנו, הפסדנו.
טיפ טיפה.
יאללה, בסדר.
אז רגע, שנייה, שנייה, שנייה. עדיף, מכיוון שאני צריך לסיים, אני אסיים במשפט
לא, אחד. לא, אתה לא צריך לסיים.
אתה התחלת שוב, מה אתה, מה לא? תשמע, עינון, יש גם גבול לשקר. הרי אנחנו עשינו את זה הרגע. הרי זה היה לפני חצי דקה.
טוב, תסיים, תסיים.
לא ברצינות, עכשיו, מה התהליך החשמלי, שעובר בין אונת שמאל לאונת ימין שלך, כשאתה אומר עכשיו שלא התחלת.
תסיים.
אני מבין על לשקר על אתמול.
תסיים.
אבל למה לשקר על היום?
אוקיי.
אני מעדיף מישהו שאני לא יודע מה דעותיו, מאשר מישהו שכל מה שהוא אומר בקמפיין הוא עושה הפוך בממשלה. זאת אומרת, הוא אומר שהוא יפיל את חמאס והוא מביא לו מיליארדי דולרים.
אוקיי, זו דעתך.
או הוא אומר שאסור בכלל לדבר עם הטרור.
בואי, יהיו בחירות.
ומשחרר 1,047 רוצחים, ביניהם יחיא סינואר.
בסדר.
ואומר שאסור לדבר עם הטרור.
ויחזיר את חברון.
ומנהל מסע ומתן, ומתכתב עם יחיא סינואר. והולך ומשחרר את אחמד יאסין מהכלא. ומחזיר את חברון.
אתה אומר לי שאני חוזר על עצמי.
והולך ומקפיא את הבנייה.
תת-אלוף ירון רוזן, לשעבר ראש להק בחיל האוויר, שלום.
שלום לך, אילן.
מה שלומך?
בהתאם למצב, בסדר גמור.
זה אומר שהמצב גם בסדר גמור.
יכול להיות טיפה יותר טוב נראה לי, לא?
טיפה, כן. טוב, אנחנו ליקנו אותך לנסות לדבר ולהבין אם אפשרי בכלל לענות בכן, או לא זוכר איך היא בדיוק שאלה את זה, לשאלה של השרה אורית סטרוק בישיבת הממשלה אתמול, שהיא העלתה כאילו לדיון את השאלה אם יש טייסים סרבנים שמסרבים להפציץ מטרות אזרחיות.
לא, היא לא אמרה סרבנים, היא אמרה מטעמים מצפוניים.
לדעתי אמרה סרבנים.
לא, היא לא אמרה סרבנים.
אוקיי, טייסים מסרבים לסייע לכוחות היבשה, זה המדויק, בשל נימוקים מצפוניים. אז יש פה גם את המסרבים וגם את המצפוניים. איך זה עובד, ירון?
אז קודם כל זאת אמירה מעציבה, זו שאלה מעציבה ומפלגת בעת לחימה. אני בטוח שהיא לא באמת התעניינה בתשובה, היא רצתה להגיד את מה שהיא אמרה, וזה חבל. בעיניי אנחנו במלחמה, וכל מה שלא מאחד, וכל מה שצריך לעשות בשביל לשפר את המשך הלחימה, רק בזה צריך לעסוק, וכל השאר, זה פשוט מציע, באמת, זה פשוט השתיקה עדיפה. היה עדיף שהיא לא הייתה שואלת את השאלה ככה, כי ברור למי היא דיברה, היא לא באמת רצתה לשמוע תשובה, היא רצתה להגיד משהו.
למה, מה לא לגיטימי בשאלה?
אני משאיר לך, זה פשוט שאלה מעציבה.
הרי היו דברים בעבר. ויש גם טענות של חיילים, יש טענות של חיילים על זה שחיל אוויר לא מפציץ. יש לה, תשמע, יש לה 8 ילדים וחתנים כרגע על מדים, אז היא שומעת דברים, וכולנו שומעים ברשתות החברתיות כל הזמן טענות של חיילים שחיל אוויר ומכתבים לרמטכ"ל וכל מיני דברים כאלה. מה יותר לגיטימי? ודאי ששמעתי, אני מקבל כל הזמן דברים כאלה, ודאי, כל הזמן.
רגע, ואתה מאמין לזה, אינו? אתה מאמין שיש טייסים שמסרבים?
יכול להיות מצב שיש מקרים שטייסים לא רוצים בגלל שהם מתחילים לשאול שאלות, יש בלתי מעורבים, יש כל מיני דברים כאלה, וכל אחד מקבל את זה אחרת, אבל השאלה...
בוא נשים את זה רגע בצד המקצועי, בסדר? בוא נעשה רגע דיון מקצועי.
לכן ביקשתי שתסביר לנו את זה.
אז אני אנסה רגע להסביר. במלחמה זה דבר מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שהרמטכ"ל אתמול התייחס לזה באחד השיחות שצולמו, הנושא של הוראות הפתיחה באש ומדרגות האש כפי שמדברים עליהם בצבא, זה דבר, זה ממש מקצוע, בסדר? הגדרה של מדיניות האש בעת לחימה וגם בעת שגרה, כן? כמה קרוב אנחנו מטילים חימוש לכוחותינו, כמה קרוב לאזרחים, כמה על אזרחים שיודעים שיש מטרה באותו בית או בכל דבר כזה, מה הנזק האגבי, זה מקצוע שלם. זה מקצוע שלם, מדינת ישראל תוקפת מטרות על פי הדין הבינלאומי, זה לא אומר שאין נזק אגבי, תסתכלו איך עזה נראית, כן?
28 אלף הרוגים בעזה, ולא כולם מחבלים כידוע.
וכן, אבל אני יכול להגיד שזה באמת, זה מאוד מאוד מצער, אבל אני חושב, כיוון שאני במילואים, עושה מילואים עדיין, אני חושב שעם כל הצער, מדינת ישראל במלחמה, ואני אהיה עירך קודמים, ואני לא רואה, ואני שוב, אני שותף לזה, בלי לפרט יותר מדי, אני לא רואה שום דבר שקשור לאיזושהי בעיה בעולמות האלה. מה צריך לדעת? צריך לדעת שיש סיטואציות שבהן יש מתח בין תקיפה שקרובה לכוחותינו, לבין פגיעה בכוחותינו. אנחנו כל הזמן מנסים ליישב את הדבר הזה. אני לא מאמין, כיוון שאני יודע מאוד מקרוב את היקף הסיוע האווירי, גם באש וגם בחילוץ נפגעים, אני לא מאמין, ואני לא יודע מה אתה שומע ברשתות, אני לא ברשתות, זה לא...
שומע את כל תיאוריות הקונספירציה, זה מה שהוא שומע ברשתות.
בסדר, אני עוד פעם...
אז אני רוצה רגע לחדד את זה, ירון.
שום תיאוריות קונספירציה, אני שומע מחיילים, שומע דברים מחיילים.
החייל בשטח יודע שהטייס למעלה סירב, נכון?
תשמע, עם כל הכבוד...
אחר כך אנחנו מפלגים ואנחנו...
אחר כך אתם שואלים איך לא שאלו שאלות את הצבא. כבר לא לגיטימי לשאול שאלות.
לא לגיטימי לשאול שאלות, ינון, זה לגמרי לגיטימי. שאלות הן שאלות לגיטימיות. אבל אם השרה סטרוק באמת הייתה מתעניינת, היא הייתה הרי יכולה לשאול, זה לא שהיא יכולה, היא צריכה לעשות את זה בישיבת הממשלה, שהיא יודעת בדיוק שזה מצולם וזה. היא זרקה לחלל להעביר משהו ששייך ל... שישי לאוקטובר ואחורה, בכוונה תחילה. אבל עוד פעם, אני לא מתייחס לזה, כי זה לא מעניין אותי.
אז אני רוצה שנייה לחדד רגע, ירון, מכיוון שיצא לי לשבת בתאי השליטה האלה ולראות איך זה עובד. קודם כל, יש לגמרי מקרים שמשם אולי צומחת הקונספירציה שמנוצלת אחר כך לצרכים פוליטיים, שיש פחות כיף של סיוע אווירי, וזה שיקולים לא של טייס. זה שיקולים מבצעיים של המפקד בשטח, של אולי יש חטופים, של אולי יש בעיית חימושים. זה קורה במלחמות, זה קורה גם במלחמה הזו. האם יש בכלל פרקטיקה? מכיוון שאתה נמצא שם. האם אתה מכיר מקרה, ואם היה, הרי זה היה יוצא החוצה בבום, שטייס X, כי זה מה שהיא שואלת, או אחד, או שניים, או ארבעה, באים ואומרים, אני לא מוכן למטרה הזו והזו.
אם לא היה ולא נברא נקודה.
יכול לעבוד דבר כזה.
זה לא היה ולא נברא, ולא רק שזה לא היה ולא נברא, אתם פשוט לא מבינים איזה היקף של מסירות וסיוע, כמו שצריך להיות, זה לא עושים את זה כי עושים טובה למישהו. כולם נמצאים שם ומאמינים ביחד במשימה הזאת שצריך להכות באויב בצורה הקשה ביותר על מנת לסלק את הדבר הזה שנקרא חמאס מעל פני האדמה.
לא, אבל כשאתה אומר לא היה, כשאתה אומר לא היה ולא נברא, אני הולך למשל לדברים שכתב עומר דנק. כן, אתה מכיר אותו?
כן.
אוקיי, הוא גם בתאי שליטה או הטייס, נווט, לא יודע מה, והוא כותב... בין היתר הוא העלה בזמנו איזה פוסט שהוא כתב, בפקודה כתוב שיש להשמיד, הוא מדבר על מלחמת לבנון, בפקודה כתוב שיש להשמיד בתים המאותרים כיעדי פח"ע ולתקוף עוד כ10 בתים הקרובים לנקודת שיגור וכו' וכו', כאשר הונחיתי בעל פה לעשות זאת, סירבתי. הלאה, הוא ממשיך בתיאורים שלו. לסיכום, מה עוד? רק אחרי שקראתי את הספר הבנתי שהרבה הנחיות, ואז הוא כותב במרכאות מוזרות, הגיעו ממש מישיבות המטכ"ל, מרביתן, הוא כותב, לא מומשו, כיוון שהיו בין חוקיות ללא מעשיות. בעצם הוא נותן שם, והוא ממשיך, ועוד דוגמה ועוד דוגמה, והוא נותן שאיזו תחושה שבעצם הוא שם, מפקח על מה נראה לו ומה לא נראה לו מהפקודות לבצע ומה לא לבצע, מה חוקי ומה לא חוקי. כן, אני יכול להגיד לך למשל, הוא כותב, לסיכום הלקחים שלי, צבא נדרש בראש ובראשונה להפגין אפקטיביות מבצעית, תסכול, כעס ונקמה, הם לא גישה מקצועית לניתוח המצב, למרות שמלחמה כואבת. אסטרטגיית הנישה לא משפיעה על המלחמה עצמה, לתת הנחיות זה נורא קל, לברר את המשמעות שלהן, לייצר מנגנון איזון חוזר ותרבות דיון, כן, הוא מדבר על מלחמה, ותרבות דיון שמאפשרת לדון במשמעויות הרבה יותר קשה. מפקדים בכירים צריכים למצוא מנגנון שיאפשר להם לשמוע את האמת ומה קורה במציאות. זה לא קל. עכשיו הפואנטה, דרגי העבודה יודעים לסנן המון רעש ופקודות טיפשיות ולא חוקיות, בסימן שאלה. גם בזמן מלחמה. המערכת בריאה למדי. תשמע, זה אירוע הזוי מה שהוא כותב.
אני מציע שתשאל אותו, קודם כל. בסדר? אם אתה רוצה, אז תזמין אותו ותשאל אותו. אבל אני רוצה להתייחס לחלק מהדברים שהוא אמר. בסדר? צהל הוא לא צבא של רובוטים. לשמחת כולנו. ויש הרבה מאוד תהליכים בתוך התהליך, בתוך תהליכי התכנון והתקיפה, שנועדו למצבים שבהם פקודה שנראית למישהו פקודה נכונה, בסדר? כי הוא חושב שהמשימה היא נכונה, ניתנת הזדמנות למי שנמצא בשרשרת האש לעצור את האש, מסיבות מקצועיות או מסיבות של פקודה בלתי חוקית בעליל. יש דברים כאלה, ינון, על זה הוא מדבר, הוא דיבר על מלחמת לבנון השנייה, ובאמת גם צריך להגיד ביושר, אני רוצה שאנשים יבינו שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין זה שאתה מדבר בצורה ברורה עם חיילים ומגד וטייסים בקוקפיט וכולי, ואומר להם תבצעו את המשימה, ובאמת אנשים מבצעים את המשימה ועושים את המשימות הכי קשות שיש, אנשים בשטח עכשיו, כשאנחנו פה מפטפטים ומדברים את עצמנו לדעת. זה קורה עכשיו, אבל יש גם דרג שמעל, ועל זה עומר דנק מרמז. הוא מדבר על איך מתקבלות ההחלטות, ולאן מלחמות הולכות, ואיך משנים ומעצבים את התוצאה האסטרטגית של מלחמות, וזה גם דברים שמדברים עליהם גם היום, לאן אנחנו רוצים להגיע. אבל אני לא רוצה לדבר על זה, כי כשאנחנו מדברים על זה ומבלבלים את החיילים למטה, ומבלבלים להם את המוח, סליחה על הביטוי, אנחנו מחלישים את החיילים שבשטח, ואת הטייסים שבקוקפיט. אנחנו צריכים מאוד מאוד להפריד בין שתי הרמות האלה. יש
אז ירון, מכיוון שנגמר לנו הזמן, תקשיב שנייה, מכיוון שנגמר לנו הזמן, לסיכום, עם כל הכבוד לציטוטים קושקשים מעומר דנק, היה במלחמת חרבות ברזל כרגע זה הזמן, השם שלה, אירוע כלשהו שבו...
מאיפה הוא יודע?
כי הוא נמצא בחדר השליטה, אם יש אירוע כזה, תוך דקה כל חלבי יודע.
לא, גם...
תרשה לי לשאול את השאלה, אם אפשר.
לא, אבל הבעיה...
לא, תן לי לשאול את השאלה, כי נגמר לנו הזמן. אתה תרצה, אחר כך תשאל גם אתה. האם היה אירוע, למיטב ידיעתך, שבו דרג למטה בלוחמים... מבקש סיוע אווירי, וטייס כזה או אחר, או קבוצת טייסים, או מפקד חיל האוויר, אומר לא, זה לא חוקי, או אני לא רוצה.
לא היה ולא נקרא.
לא, קודם כל, ברור שהיו מקרים שלא ירו, בגלל כל מיני אירועים שקרו, זה ודאי שקרו.
בגלל קרבה כן, לכוחותינו,
כן,
בגלל
לא, מרחק של פצצה של פון, או שהיו שם אזרחים, או שהיו אזרחים. דבר שני, צריך לי להגיד חד משמעית, צריך לחזק את הטייסים, והם עושים עבודה מדהימה, וכל הכבוד להם, וחשוב, והעבודה שלהם מאוד חשובה. חשוב להקשיב גם לחיילים, ומותר לשרה לשאול שאלות בקבינט. אם האלוף לא היה עונה לה בתשובה חוצפנית, כל האירוע לא היה קורה. זהו.
ברור. אוקיי. לא, פשוט זה לא היה מתפרסם, ולא היה, בתיאוריית הקונספירציה לא הייתה פורחת באוויר, ולא
רוזן.
היינו צריכים לדבר על זה בכלל.
תן להודות לו, תודה
תת-אלוף. כי ערוצי התרעלה, הם ממשיכים להפיץ את זה, וגם ככה תעשו את זה.
אם הוא היה עונה שאין אירוע, כמו שירון רוזן עכשיו
הוא ענה שאין אירוע.
הכל, לא, הוא ענה לה, אבל בצור, הוא נתן לה הגדרה על השאלה שלה.
דבר ראשון,
הוא
נעלב. אין אירוע כזה.
הוא נעלב.
וחוץ מזה אמר שהשאלה נוראית והוא צדק.
אין מה לעשות, הוא קצין והיא שרה. זה מה יש.
בסדר.
וזה הפרצוף שלנו בדיוק.
גם זה, מותר להלף. זה בסדר, זה אנושי.
זה נכון. תת אלוף ירון רוזן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
שלום סרן יונתן דידון.
מה קורה?
טוב, מה המצב?
אני בסדר גמור.
מפקד פלוגה מבצעית ב' בגדוד 92, בן 24, גדל במצפה מתת, שזה יישוב שמפונה בקו העימות, גר כיום במרכז הארץ, התגייס לסיירת חרוב בנובמבר 18. אתה רואה, אני עוקב אחריך.
כן, שם לב.
איפה אתה?
אני במקום עם מתת, והיום אני גר במרכז.
לא, אבל עכשיו איפה אתה?
עכשיו אני בחדר המושבים בצפון.
מה, בפעילות כאילו?
בהגנה, נקרא לזה ככה.
איך המצב שלכם? איך המצב שלכם? יש הרבה חיילים שמתלוננים שהם לא אוהבים את הקטע שהם מרגישים כמו בשר תותחים. אתה מבין את האירוע הזה? אתה מכיר אותו? מה אתה יכול להגיד לנו?
פחות אצלי, וחיילים שלי ספציפית נמצאים פה כבר תקופה ארוכה. הם היו פה גם ב-7 באוקטובר, אני הצטרפתי להם לא מזמן. הם חוו פה חוויות לא פשוטות, אבל המוצג הזה בשר תותחים זה משהו שלא כל כך מלווה פה את היום-יום, כי הם מרגישים מה הם צריכים לעשות פה, וכולם יודעים מה הם צריכים לעשות פה. אני לא כזה מתרבר למוצג הזה. ואם לוקחים את המוצג הזה ישר בשר תותחים, אז זה לא בשר תותחים, אנחנו נשארים פה כדי שיוכלו לחזור לפה, ושעדיין החבר'ה פה יוכלו לעשות את הביטים שלהם בימים ובלילות. אז בשר תותחים לדעתי זה מוצג שהוא לא נכון בכלל.
אתם עושים פעילות מבצעית?
תוך כדי, בטח, חלק מהקרב פה.
מה אתה יכול להגיד לנו מה אתם עושים?
פחות נגעת עכשיו בכל מיני עניינים שאני פחות מעדיף לדבר עליהם, אבל אנחנו עסוקים בלילות ועסוקים בימים, זאת השאלה.
ואיך אתם? אתם בסדר? איך המורל? איך הפעילות? דואגים לכם? יש ציוד?
האמת שלא חסר, באמת שלא חסר כלום. הלוחמים עובדים מאוד מאוד קשה, כולנו עובדים מאוד מאוד קשה. גם הצבא הגדול, גם הגדוד פה, גדוד שמשון בשבט.
תגיד, איפה...
לא חסר כלום.
איפה הכי כיף היה לך? מתחילת המלחמה אני מבין שהיית בבארי, בג'נין ועכשיו בצפון.
כן, אני בגדול עכשיו אני פה משמשון, אבל כן, יצא לי להיות בבארי ויצא להיות גם בעזה וגם בג'נין, וזה לא עניין של כיף, זה עניין של משמעות.
לא, אז הייתי, שאלתי את זה בציניות, כי היית בעצם בשלושת החזיתות.
אין הבדל. הרגשות הן קצת שונות והיום יום טיפה אחר, אבל הרגשה היא אותה הרגשה ו...
היית בבארי בשבעה באוקטובר?
כן, בערב.
בערב, אחרי שבעצם נגמרה הלחימה?
לא, הגענו בשבת, אחרי צהריים.
היא לא נגמרה. נמשיכה גם למחורת, גם בכפר עזה וגם בבארי.
זה השתנה יותר מדי.
אבל אם אני בכל זאת נסה לאתגר אותך לגבי הצפון, אתה מדבר עם תושבים, ואתה מבין מהם שקודם כל יש 100,000 מפונים, שנית זה כאילו יש רצועת ביטחון, שבתוך השטח שלנו, פינינו יישובים, הם יורים בכינון ישיר לתוך בתים, במנרה ובעוד הרבה מקומות, התחושה של ריבונות כבר מזמן לא קיימת שם, או שאני טועה?
אז אני אגיד מהרגשה שפה, שההרגשה היא לא נכונה, אני לא אגיד שאתה טועה, כי אתה נתראיתי שיש דברים שאתה יודע כתזר במיני, אבל אני אגיד מהרגשה שפה, ובתור בן להורים שפונו כבר כמה חודשים, שאמא שלי עובדת פה, אבל נוסעת, חצי שעה 40 דקות לכל כיוון בשביל להגיע לעבודה.
איפה הם גרים? לאיפה לקחו אותם?
אמא שלי לשול, למושב מורן ועד כרמיאל, ואבא שלי במקום אחר.
אוקיי.
אז אני אומר בתור ילד שגם גדל פה, לצד האיומים ולצד הפחד מהחדירה והנונטט, שכל מי שמבין את הסיטואציה הזאת מבין שהגיע הזמן, ואם כל אחד צריך לדעת שגם זה שהוא נמצא עכשיו במקום שהוא קצת פחות נוח לו, במקום אחר, בבית אחר, זה רק משהו שהוא קצת יותר גדול. בעצם העובדה שאנחנו פה נותן את הכוח לצבא להמשיך ולעשות מה שעושה בדרום, ואני אומר שהצבא מספיק חזק בשביל לתת למשהו פה גם צבא. ובעת הנכונה, ובזמן המתאים. ולפעמים מי שלא חלק מהמערכת, קשה לו להבין את זה, וזה נראה שאנחנו פה פינים את כולם, ולא דואגים להם, אבל אני פוגש פה אזרחים יום-יום. וחוץ מפרגון, ולנסות להביא לנו חלות לשישי, או לדאוג שיהיה לנו מקום להתקלח, מקום של חוסר אהבה או...
יופי, אנחנו שמחים לשמוע. סרן יונתן דידון, פקד פלוגה מבצעית ב' בגדוד 92, תודה שדיברת איתנו, תחזיקו מעמד.
תודה רבה.
תודה, פרסומות.
אל תפחה, אתה לא לבד, אל תפחד, אתה לא לבד. הייתה זאת קירה קטנה, צעזוע פתאומי ומהיר, נכון, איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. ועכשיו פעמוני הזרה מצלצלים בראשך, אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן, כן כן לתקן.
זה אביתר בנאי בתקליט חדש שהוא של קאברים, ופה עושה את בן דוד שלו.
תבחר
מקסים.
אתה לא לבד. אם יחזור שוב רגע פחד, אבוא להושיט לך יד. תמיד אהיה קרוב אליך, לחבק במקרה שתירא. ועכשיו פעמוני עזר מצלצלים בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל בהתחלה.
נגיד תודות לאורחים ולמפיקים שר פלסנר ואסף נבו, אחראי לשידור סתיו קורנס, האורחים בדיגיטל מיכל קדוש, ראות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ועמיתי דואק. קבל פסל בעוד 7 6 5 5 4. קבל פסל, פסל תקני. שיהיה לכם יום טוב, אנחנו נתראה פה גם מחר, להתראות, ביי.